בואו נתחיל. נקודת המוצא שלנו זה המשנה. האישה שאמרה אשת איש הייתי וגרושני נאמנת שהפה שעשה הוא הפה שהתיר. ואם יש עדים שהייתה אשת איש והיא אומרת גרושני אינה נאמנת. כן, אם יש, היא נאמנת בגלל שיש לה הפה שעשר, אם יש עדים אין לה הפה שעשר. אז לכן היא לא נאמנת. למה בלי הפה שעשר היא לא נאמנת? כי זה דבר שבערווה. זאת אומרת, היא בחזקת אשת איש, וכדי לשנות חזקה בדבר שבערווה צריך שני עדים. אמרה נשבתי ותורה אני נאמנת שהפה שעשר הוא הפה שהתיר, ואם יש עדים שנשבת והיא אומרת תורה אני אינה נאמנת. אז זה המקרה השני, המקביל, גם במקרה שהיא מעידה שהיא נשבת ותאורה, וגם במקרה שהיא מעידה שהיא אשת איש ו, והתגרשה. בשני המקרים האלה מדובר שהידע שלנו על זה שהיא הייתה נשואה ועל זה שהיא נשבתה, זאת אומרת הפה שאסר זה הפה שלה. זאת אומרת, היא בעצם יצרה את הבעיה שאיתה צריך להתמודד, לכן אנחנו נותנים לה נאמנות גם להתיר. כן, הפה שעשה הוא הפה שהתיר. אם יש לנו עדים שאוסרים, אז היא לא הפה שעשה, ממילא היא גם לא יכולה להיות הפה שהתיר. בסוף המשנה, ואם היא שניסית באו עדים, הרי זו לא תצא. כלומר, מדובר על אותם עדים שמגיעים, הם באו אחרי שהיא כבר קיבלה היתר להינשא. היא באה והיא אומרת, היא באה וניסית אחרי שהיא אמרה אשת איש הייתי וגרושני או נשבתי ותאורני. אגב, בנשבתי ותאורני היא ניסית לכהן, אם היא ניסית לא לכהן אז אין בעיה, את כל הבעיה רק זה שהיא אסורה על כהן, אז מדובר שהיא נישאה לכהן, או אשת איש וגרושני ונישאה לכל אדם אחר. ועכשיו באו עדים. עכשיו ברור שלא מדובר שבאו עדים שהיא נטמעה או באו עדים שהיא לא התגרשה. כי אם היו באים עדים כאלה, ודאי שהיא יוצאת. נכון? כל העדים שבהם מדובר, זה עדים שמהווים את הפה שעשר במקומה. זאת אומרת, עדים שאומרים שהיא הייתה אשת איש. לא יודעים אם היא התגרשה או לא. עכשיו, היא באה ואומרת, התגרשתי. היא לא סותרת את העדים. במקום שהיא הולכת ישירות נגד שני העדים, היא לא תהיה נאמנת. פה מדובר בסיטואציה שהעדים לא הולכים נגדה. העדים רק שומטים את הקרקע מתחת לפשע השר שלה. כי הם הפשע השר ולא היא. אז אם העדים מעידים שהיא הייתה אשת איש, עכשיו היא באה ורוצה לומר, התגרשתי. אין בעיה, העדים לא מכחישים את זה. זה נכון. אבל מצד שני, זה שהיא הייתה אשת איש לא מתבסס על האיסור שיצא מהפה שלה, אלא על הפה של העדים. וכיוון שהיא לא הפשע השר, אז כדי לשנות סטטוס בדבר שבערווה, לא מספיק מה שהיא אומרת התגרשתי, צריך שני עדים. ואותו דבר על שבויה שטוענת שהיא תאורה, שנשבתה ותאורה. לכן קיומם של העדים לא סותר חזיתית, זה לא שאלה של פשע עשר נגד עדים. אלא במקום שיש עדים פשוט אין פשע עשר. העדים שומטים את הקרקע מתחת לפשע עשר. זה הנקודה. נראה את זה בהמשך כי זאת נקודה חשובה כאן. אז מדובר שהעדים באים ואוסרים במקומה, זאת אומרת לא היא האוסרת אלא הם האוסרים. במצב כזה, באופן עקרוני, אם זה היה קורה בפני בית הדין, בית הדין לא היה נותן לה רשות להינשא. אבל חידוש גדול של המשנה, אם בכל זאת זה קרה, זאת אומרת לא היו העדים, בית דין נתן לה להינשא ועכשיו הגיעו העדים. החידוש של המשנה שבמצב כזה, למרות שלכאורה היא חזרה לסטטוס של אשת איש, ובשביל לשנות את זה צריך שני עדים, לשנות את החזקה שלה, או שבויה, בשביל לשנות את החזקה שהיא נטמעה, צריך שני עדים. בשני המקרים האלה, בכל זאת, אם ניסית לא תצא. זאת שאלה מעניינת, למה לא תצא? הרי אותו מצב עצמו לפני הנישואין, ודאי שלא לא היינו נותנים לה להינשא. אז למה זה קורה? אפשר להבין את זה באופן עקרוני בשני כיוונים. כיוון אחד, שמדבר פה באיזושהי קולה. אולי אנחנו בספק, לא יודע בדיוק, יש איזה שהם צדדים לכאן ולכאן. ברגע שהיא כבר נישאה, או בטח אם יש לה ילדים שיהפכו לממזרים, אם אנחנו נכריז עליה כאשתו של הראשון, אומרים, טוב, עד שם אנחנו לא הולכים. אנחנו מקילים עליה אם היא כבר, נישאה. זה אפשרות אחת לקרוא את זה. אפשרות השנייה לקרוא את זה, זה שלא, זה מעיקר הדין. זאת אומרת, אם היא כבר נישאה, נגיד השתנתה החזקה שלה למשל, שהיא כבר בחזקת פנויה, כי בית דין התיר לה להינשא, והיא נישאה, בהמשך הגמרא הרי אומרים שלא צריך שהיא תינשא בפועל, מספיק שבית הדין ייתן לה היתר להינשא, אוקיי? אז היא הפכה להיות בחזקת פנויה, זאת אומרת, נוטרלה חזקת האשת איש שלה, ואז במצב כזה, אם ניסית, אז לא תצא, כי החזקה שלה היא כזאת. אם לא ניסית, והיא עדיין בחזקה הראשונית שלה, אז אנחנו לא נותנים לה להינשא. זאת אומרת, בעצם, מה שעושה הנישואין, זה לא מסבך אותה יותר, ואנחנו רק רוצים להתחשב בה, ולכן מקילים עליה שאם ניסית לא תצא, אלא זה משנה את עיקר הדין, ושעכשיו יש לה חזקה שונה, ולכן בדיני ספקות אנחנו הולכים אחרי החזקה,
בסוגיה הקודמת אמרנו אפילו יותר חמור, כלומר אמרנו שאם באים עדים ואומרים שהיא התגרשה אחרי שהוצאנו אותה מהחזקה ההיא, אז גם כן לא תצא לפי... כן,
בעל המאור
שם שזה יותר חמור מהמקרה הזה.
למה? לא הבנתי.
כי במקרה הזה הם רק מעידים שהיא הייתה אשת איש.
נו, לא הבנתי את זה.
לא, אני אומרת זה יותר, זאת אומרת המקרה הזה זה כאילו הוא הרבה יותר קל מהמקרים שראינו נניח בשני עדים, שבאו שני עדים שאמרו שהיא התגרשה, הוציאו אותה מחזקת אשת איש, ועכשיו באו עוד שני עדים ואומרים שהיא לא התגרשה, ואנחנו
גם אומרים שהיא לא תצא. למה זה יותר חמור? זה תראה יותר, צריך לדון עכשיו, מה הספק של תראה יותר?
לא, זה חמור, כי היא נמצאת עכשיו בחזקת פנויה, אחרי שבדין התיר אותה.
אוקיי.
עכשיו, במקרה של בסוגיה הקודמת, הם מעידים שהיא לא התגרשה, כאן הם מעידים שהיא רק הייתה אשת איש.
אני מבין, אבל נגדם יש עדים שהיא כן התגרשה, גם נגדם יש כוח יותר חזק. בסוגיה הקודמת.
לא שמעתי מה?
אני אומר, בסוגיה הקודמת גם נגדם יש כוח יותר חזק. נכון שהם מעידים שהיא לא התגרשה, אבל יש גם שני עדים שאומרים שהיא כן התגרשה. לשני הצדדים יש פה כוח יותר חזק.
אבל אחרי השלב שכבר בדין הוציא אותה מחזקת אשת איש,
נו, אז מה?
אז ברור שעכשיו יבואו שני עדים והיא לא תצא. אם בסוגיה הקודמת, אחרי שיוציא אותה מאשת איש, באו שני עדים שאומרים שהיא התגרשה וגם שם היא לא יוצאת,
אבל כי שם מה שהוציאו אותה מחזקת אשת איש זה היה על בסיס שני עדים. פה זה היה על בסיס הטענה שלה בלבד. אני אומר, יש להם צד לכאן וצד לכאן. הרי יש להם טרי וטרי, הטרי לכל כיוון זה טרי.
נכון, אבל מי שהוציאו אותה כבר בחזקת אשת
איש. אבל הוציאו אותה על בסיס מה? הוציאו אותה על בסיס שני עדים. זה הרבה יותר חזק מאשר שפה אמרו, טוב, לא ידענו בכלל, אם היינו יודעים לא היינו מוציאים אותך. שם יש שני עדים, גם אם באים שני עדים נגדם, אנחנו עדיין נשארים באיזשהו טייקו כזה, לימבו כזה של טרי וטרי. יש צדדים לשני הכיוונים, אני חושב.
כי השני
עדים
הם בכלל לא באים נגד מה שהיא אומרת.
כאן, נכון, אבל שם יש עדים נגד מה שהיא אומרת, אבל מצד שני יש גם עדים בעד מה שהיא אומרת. פה אין לה עדים על זה שהיא התגרשה. שם יש עדים על זה שהיא התגרשה, לא רק עדים על זה שהיא לא התגרשה. לשני הכיוונים יש שני עדים, אז לא יודע איך לה... יש פה צד לכולה וצד לחומרה. בכל אופן, אז זה מה שמופיע כאן בגמרא. נראה בהמשך, יכול להיות שזה יהיה תלוי במחלוקת רב אמנונה ורבא ברבין, אם זה רק בשבויה או גם בגרושה. אני רוצה אבל להקדים דיון שקצת ייגע בסוגיה בהמשך, אבל בכל זאת חשוב לי לעשות את זה כבר כאן. תראו, באופן עקרוני, יש כאן בעצם מצב של הפה שאסר, האישה אסרה ולכן היא נאמנת גם להתיר, שעכשיו קורה משהו ששומט אותו, מנטרל אותו. כרגע אין לה כבר את הפה שאסר, הוא היה ברגע ההחלטה של בית הדין, בית הדין הסתמך עליו, אבל עכשיו התברר שהוא לא קיים. יש פה מקום לשאול מה קורה במצב כזה. הרי ברור שכל מה שאיתנו לה להינשא זה רק בזכות זה שהיה לה פה שאסר. אחרת היא לא יכולה, על סמך טענה שלה לבד, להוציא את עצמה מחזקת אשת איש. עכשיו פתאום התברר שאין הפה שאסר, זאת אומרת, החזקה הזאת הייתה חזקה, או לא החזקה, ההנמקה הזאת של בית הדין הייתה הנמקה שבטעות. אין לה פה שאסר.
אבל אולי זה משהו פורמלי, שברגע שבית הדין התיר, סמך הפשע
עשר, אז... זאת אומרת, משום זינותא דבידינא או משהו כזה, אז עוד פעם דיני דרבנן.
אין, אין לזה סוף. אז
יש לזה סוף, כשבאים ראיות, באות ראיות, מה זה אין לזה סוף?
כזה, פעם כן, פעם לא.
זה לא פעם כן ופעם לא, כשיש עדים, אנחנו פועלים על פי העדים, מה זאת אומרת?
דיברנו על זה שברגע שיש לה
פשע
עשר, אז היא נישאה בהיתר. עכשיו
אי אפשר
לחזור
ריברס,
כל פעם
יבוא... ברור, זה לא כל פעם, אני חוזר שוב פעם, מה זה כל פעם? פה באמת באו שני עדים, זה לא סתם שמישהו טוען ואנחנו מחליטים להאמין לו סתם ככה, באו פה שני עדים שלא היו קודם, יש נתונים חדשים...
יש לך חזקה חדשה.
אין בעיה, אז אנחנו נחזיר את הדין עוד פעם, מה זאת אומרת? אז מה? מה קורה בהזמה? באים שני עדים ואומרים שרובן רצח. באים אחרי זה שני עדים שהזימו אותם. אז מה, נגיד להם לא, לא, אנחנו כבר קיבלנו את העדים הראשונים, מה לעשות? מה פתאום?
אבל אם הוציאו להורג על סמך העדים האלה, כבר לא, אי אפשר לעשות את זה.
אז מה, אם הוציאו להורג אז אנחנו לא יכולים, מה לעשות? אבל אני מדבר עכשיו במצב שלא הוציאו להורג.
אבל תראי, הייתי אומר, אז מה, עדיין אפשרי, בואו נעניש את העדים האלו.
בסדר גמור, אנחנו באמת נזים אותם.
אחרי שהוציאו להורג את בן אדם
כן,
כן. עדיין
נשארית הזמן? מה זה הזמה? הזמה במובן שלהפוך אותם לשקרנים. יש כאשר זמם ולא כאשר עשה, שלא נותנים להם את העונש, כי זה כבר עשה ולא זמם. אבל אם הזימו אותם והם הפכו לשקרנים, אז הם הפכו לשקרנים. התקבל פה, שנייה אחת, התקבל פה פסק דין על בסיס שהתברר אחרי זה כבסיס לא נכון, או בסיס חלקי. צריך להבין, בסיטואציה אחרת, אם היה פסק דין שהתברר אחר כך שלא היו בפני בית הדין כל הראיות, פסק הדין בטל. חוץ מאשר מדרבנן, אני אומר עוד פעם, זילותא דבידינא, יש מצבים שאנחנו דואגים לזילותא דבידינא, ואנחנו לא מבטלים את פסק הדין. אבל פה מדובר על איסור אשת איש בדבר שבערווה, והכל היתר הזה היה מבוסס על, על מידע חלקי.
אז אולי אפשר להגיד שברגע שבית דין החליטו להתיר, אז כיוון שהם התירו לקדם, שעל דעתה הוא
קידש
אותה, אז גם הם
הפקיעו
את
הקידושים
של הראשון.
אז זה כבר מאוד מרחיק לכת. זאת אומרת, את בעצם רוצה לומר שהייתה פה איזושהי קביעה מיוחדת של בית הדין להפקיע את הקידושים. יש לזה גם כל מיני נפקמינות כמובן, מה קורה מן האפה באמצע, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אני לא רואה פה רמז למנגנון כזה. נראה שהדיון פה הוא ממש דיון על עיקר הדין, זה לא הפקעת קידושים. תראו, יש פה נקודה חשובה. וזה מעורר פה את השאלה שבה אני רוצה לפתוח. הרי מה זאת אומרת שכרגע אין לה פשע עשר? בואו ננסה לחשוב רגע, נחזור רגע לשיעורים הראשונים בשנה שדיברתי קצת מה זה פשע עשר. הרי את ראיית הפשע עשר יש לה עדיין.
מה לי לשפר?
כן, הרי כשהיא אמרה אשת איש הייתי וגרושה, אני הרי לא ידעה שיבואו שני עדים ויגידו שהיא הייתה אשת איש. היא חשבה שאין עדים. ובכל זאת היא התנדבה ואסרה את עצמה. זאת אומרת, היא העידה או טענה בעצמה שהיא הייתה אשת איש. אז אם כך, אנחנו בהחלט יכולים להגיד, אם היא הייתה רוצה לשקר, לא הייתה אומרת שהיא אשת איש ולא שהיא גרושה ולא הייתה מסבכת את עצמה. הטיעון הזה הוא טיעון שעדיין נכון. למרות שעכשיו באו עדים. מה קרה כשבאו עכשיו עדים? כשבאו עכשיו עדים, כל מה שקרה זה רק עניין פורמלי. בסדר, כל מה שקרה זה שכרגע אם היינו יושבים לדון, אז כבר לא היה לה את הכוח של הפשע עשר. אבל את הראיה של הפשע עשר, למה לא? הראיה של הפשע עשר לא מותנית בשאלה אם יש עדים, אלא בשאלה האם היא יודעת שיש עדים. אפילו אם העדים היו מעידים קודם דרך אגב. אם העדים היו מעידים לפני שהיא הייתה באה ואומרת, רק היא לא ידעה מזה שהיו עדים. והיא עכשיו באה ואומרת, אשת איש הייתי וגרושה אני. יש לה הפשע עשר, מבחינת הראיה שבו. כי הרי היא חושבת שאין עדים והיא מסבכת את עצמה. כנראה שהיא לא משקרת, אם היא הייתה רוצה לשקר, לא הייתה מסבכת את עצמה. לכן העובדה שיש עדים היא בעיקרה עניין פורמלי. מבחינת הראיה שיש בזה שהאישה סיבכה את עצמה וכנראה לכן לא שיקרה, הראיה הזאת בעינה עומדת. ולכן יש פה מקום לומר שאם ניסית לא תצא למה, כי יש לה פשע עשר. אז מה אם עכשיו יש עדים? נכון שאם עכשיו היינו עושים את הדין, עכשיו היינו דנים את הדין, אז עכשיו אולי לא היינו מתירים לה להינשא. וזאת שאלה גדולה למה אגב? כי מה זה משנה? נגיד, תחשבו עכשיו על סיטואציה אחרת. באה האישה אומרת, אשת איש הייתי וגרושה אני. בסדר? בית הדין יושב על המדוכה. אחרי יום, עוד לא הגיעו להחלטה, אחרי יום מגיעים שני עדים ואומרים שהיא הייתה אשת איש. לפני שהיא תירו לה להינשא, לפני שהיא כבר נישאה, אבל אחרי שהיא טענה את מה שהיא טענה. הרי את הראייה של הפשע עשר עדיין יש לה. הפלא הגדול פה...
זה רק פורמלי, אולי זה לא ראייתי, זה רק פורמלי.
בדיוק, ואז אני אומר, עכשיו צריך להבין, הרי הסוגיה פה, ואנחנו כבר מכירים את ההמשך, אז אני כבר מרשה לעצמי להשתמש בו, אם העדים הגיעו לפני שהיא נישאה או קיבלה היתר להינשא, אז לא נותנים לה היתר להינשא. נכון? למרות שיש לה פשע עשר, אם הם הגיעו אחרי שהיא טענה את טענתה. נכון? אבל אם הם הגיעו אחרי שהיא נישאה, אז אנחנו אומרים, אם נישאת לא תצא. יש פה משהו קצת בעייתי. מצד אחד אנחנו אומרים את הראייה של הפשע עשר יש לה, אבל אם יש לה, אז למה לא תינשא לכתחילה?
אולי זה לא מספיק.
למה?
כי הבן של זה אמר שהוא חזק יותר מסתם איגו כדי להעביר מחזקה וכל זה, בגלל עוד צדדים שלו, לא רק בגלל הראייה, זאת אומרת, אמר לי לשקר.
אוקיי, ולכן?
אני זוכרת שהיו ארבע צדדים, אבל...
נכון, אבל מה את רוצה להסיק מזה? ולכן?
שיכול להיות שזה לא, שזה עדיין לא מצליח להוציא אותה מהחזקה שלה, אם היא...
אם היא נישאה. ואם היא לא נישאה?
לא, לפני כן.
אם היא לא נישאה, אוקיי.
אם היא לא נישאה.
כן,
אם היא לא... אם היא לא נישאה, ובאים עדים, אמר לי לשקר לא מספיק.
את אומרת
שבעצם...
אז למה אם נישאת לא תצא?
אני אומר... אם נישאת לא תצא, אז הייתי אומרת כמו רבי מנונה, שיש נישאה סוג של בדיעבד, והחזקה של
ה... אז פה, אני אחדד את זה קצת יותר, אני חושב שבאמת פה צריך לומר משהו כמו שנועה אמרה, אם ראיתם בקובץ שיעורים שהפניתי, הוא אומר גם כן מעין סברה כזאת. ובעצם הטענה היא כזאת, כנראה שאת כוח הראייה שיש בפשע עשר יש פה, אבל את זה יש גם כשבאו עדים לפני הנישואין וגם כשבאו עדים אחרי הנישואין. כל עוד כשהיא דיברה היא לא ידעה שיש עדים, אז מה שהיא אמרה, יש ראייה שהיא כנראה אומרת אמת, כי אם היא הייתה רוצה לשקר, היא בכלל לא הייתה מסבכת את עצמה ואומרת שהיא השתיש. זה בכל מקרה נכון, בין אם באו עדים לפני שהיא קיבלה היתר נישואין, ובין אם באו עדים אחר כך. אז מה משתנה, למה אם הם באו לפני לא נותנים לה ננסה, ואם היא באה אחרי כן נותנים לה ננסה? מה שמשתנה זה החזקה. כן, זה ראינו בריד איך קוראים לו, בבעל המאור, כן, אם אתם זוכרות, בסוגיה של הטריוטרי שם. אז הטענה בעצם... זה שכאשר באים עדים אחרי שהיה לה הפשע עשר, הסטטוס שלה כרגע זה אישה שיש לטובתה מיגו, לא פשע עשר, מיגו. כי המימד של הפשע עשר זה המימד שמעבר למימד הראייתי. המימד הראייתי של הפשע עשר זה מיגו, אבל יש בפשע עשר משהו יותר חזק שבעצם הופך אותה למוחזקת. דיברנו על זה בכל מיני ניסוחים. את המימד הנוסף הזה אין כאן. למה אין כאן? כי ברגע שיש עדים שאומרים שהיא הייתה אשת איש, אז אי אפשר להגיד שהיא ביטלה את חזקת האשת איש. העדים הקימו אותה מחדש. אז אי אפשר להגיד שהיא לא מוחזקת להיות אשת איש. את הראיה יש לה. כן? הראיה של המיגו. אבל היא עדיין מוחזקת להיות אשת איש. ומיגו להוציא לא אמרינה. כמובן בהשאלה. פה זה מיגו להוציא מחזקת איסור, לא מחזקת ממון. לא להוציא ממון מי מוחזק, אבל שהיא רוצה להשתמש במיגו כדי שנוציא אותה מחזקת אשת איש, לא יעזור. פשע עשר יצליח לעשות את זה. אבל מיגו לא. מה קורה אחרי שהיא נישאה? אחרי שהיא נישאה שוב פעם אנחנו באותה סיטואציה. יש לה מיגו, אבל זה לא פשע עשר, כי עדים יש. נכון? אז יש לה מיגו. אבל עכשיו החזקה השתנתה. כי עכשיו כבר אחרי שבית דין התיר לה להינשא, ראינו שזה לא רק נישואין בפועל, אלא מספיק שבית דין התיר לה להינשא, אז בעצם בית דין העמיד אותה בחזקת פנויה. בסדר? עכשיו יש עדים שרוצים להחזיר אותה לחזקת אשת איש, ויש לה מיגו לטובת להשאיר אותה בחזקתה. המיגו יכול להשאיר אותה בחזקתה החדשה. הוויכוח הוא בשאלה מה תהיה החזקה שלה, לא מה הסטטוס שלה, כי העדים הרי לא אומרים שהיא לא התגרשה. כל השאלה זה לאיזה חזקה להתייחס. אז יש לי עדים שאומרים שהיא הייתה אשת איש, ואנחנו מבינים שהיא הייתה אשת איש, זה ברור לנו, גם בית דין יודע את זה. הקטנה שכשבית דין התיר לה להינשא, אז בית דין שינה את המצב הזה, נכון? היא הייתה אשת איש, ועכשיו בית דין התיר לה להינשא, עכשיו היא פנויה. אז מה זה משנה שהעדים עכשיו באים ואומרים שהיא הייתה אשת איש? זה לא רלוונטי. זה כמו להגיד, נגיד שבאים עדים ואומרים שהמקווה היה כשר. בסדר? עכשיו יש לנו דיון, כי אנחנו יודעים שעכשיו המקווה כבר חסר. ויש לנו עדים שהמקווה היה כשר. זה לא משנה שום דבר, כי אנחנו כבר יודעים שהוא היה כשר בהתחלה. אבל יש לנו כבר עדות שהיה שלב שבו הוא היה חסר. אז מה אכפת לי שאתה מביא לי עדות עוד יותר מוקדמת שהמקווה פעם היה שלם? החזקה כמיתה הרלוונטית שקובעת זה המצב האחרון הידוע. נכון? זה החזקה כמיתה הרלוונטית. אם קרקע מסוימת הייתה שייכת לראובן, יש לנו עדים על זה. ואחרי זה שייכת לשמעון, גם על זה יש לנו עדים. ואחרי זה ללוי, וגם על זה יש לנו עדים. ועכשיו מתחיל דיון. אז העדים שזה היה פעם של ראובן או של שמעון הם רלוונטיים? מה זה משנה? אנחנו יודעים בוודאות, זה כבר עבר אחריהם ללוי. זהו. לוי הוא אמר הקמה. מי כאן מתחיל הדיון? נכון? זה לא משנה.
לא אכפת לנו אם באמת
נשאר,
רק קיבלה
היתר
להינשא.
נכון, זה מה שאומרת באמת הגמרא. שברגע שהיא קיבלה היתר להינשא, בית הדין ביטל את חזקת האשת איש שלה. ברגע שבית הדין ביטל את חזקת האשת איש שלה, אתה רוצה להחזיר אותה למצב שהיא לא גרושה, אז זה הרי אין לך עדים שהיא לא גרושה. יש לך עדים שהיא הייתה נשואה, לא שהיא לא גרושה. נכון? אז מכוח מה אתה רוצה לטעון שהיא לא התגרשה? מכוח טענה באלמה, נגיד יבוא הבעל ויגיד מה פתאום, הבעל הראשון, מה פתאום היא לא התגרשה, מה זאת אומרת, יש לי מיגו לטובתי שמראה שאני כן התגרשתי, והרי כרגע אני בחזקת פנויה, אז מיגו להשאיר אותי על חזקתי כנגד טענה שלך, אין שום בעיה. לכן אם באו העדים אחרי שהיא נישאה או אחרי שקיבלה היתר להינשא, מספיק גם מיגו, זה כבר לא פשע עשר, זה מיגו, אבל מספיק גם מיגו כדי לעשות את העבודה. לפני כן לא מספיק מיגו, ושלפני כן זה היה נגד חזקה שונה, לא כי זה היה פשע עשר. ההבדל מתי באו העדים, זה לא הבדל בשאלה אם יש לה פשע עשר או יש לה מיגו. בשני המקרים יש לה מיגו. השאלה נגד מה המיגו בא להתמודד? נגד חזקת אשת איש או נגד חזקת פנויה? או בעד חזקת פנויה, זאת אומרת. בסדר? אני חושב שזה הפשט הפשוט פה. ואז באמת מה שכתוב פה, זה שאם ניסית לא תצא, זה לא איזושהי קולה. מיוחדת לאישה שאנחנו לא רוצים לסבך אותה ועם הילדים וממזרים וכו'. לא, לא, זה הדין. יש לה חזקה, יש לה מיגו לטובתה, ויש טענה נגדה, טענה שהיא לא התגרשה. אז מה אם טענה שהיא לא התגרשה? ברגע שהיא מוחזקת להיות פנויה, טענה לבד לא יכולה להפוך אותה חזרה להיות אשת איש. יש לה עוד מיגו לטובתה, אוקיי? במובן מסוים היא אפילו לא צריכה עכשיו את המיגו. המיגו רק גרם לבית הדין להפוך אותה לחזקת פנויה. מי כאן בעלי כבר לא צריכה את המיגו? היא בחזקת פנויה, מה עומד נגד חזקת הפנויה שלה? העדים לא, כי העדים מעידים על פאזה קודמת, אמרנו, זה כמו ראובן ושמעון ולוי על הקרקע. העדים מעידים שהיא פעם הייתה אשת איש, בסדר, גם אנחנו יודעים שהיא פעם הייתה אשת איש, אבל אנחנו כבר קבענו שחזקתה השתנתה, כרגע היא בחזקת פנויה. עכשיו, מה בא להוציא אותה מחזקת הפנויה? רק טענה, רק טענה. טענה, שהיא לא התגרשה. בטענה אי אפשר לשנות חזקה בדבר שבערווה. אי אפשר לשנות חזקה של אישה מכוח טענה בלבד. זאת אומרת, פה היא אפילו לא צריכה את המיקו שלה. המיקו הוא בסך הכל היה הבסיס למה בית הדין היה מוכן לשנות את החזקה שלה. בסדר? אבל ברגע שהחזקה השתנתה, אז המיקו כבר לא נדרש. במקרה הקודם, כשהעדים הגיעו לפני פסק הדין של בית הדין, אני צריך גם את המיקו. למה צריך גם את המיגו? לא רק שאני צריך את המיגו, אלא המיגו לא יעזור, צריך הפה שעשר. והפה שעשר אין לי. למה? כי עדיין בחזקת אשת איש. וכדי להוציא חזקת אשת איש צריך פה שעשר, לא מספיק מיגו. לכן אם העדים באו לפני פסק בית הדין, זה לא יעזור. אוקיי? אבל בשני המקרים בעצם יש לה מיגו ואין לה פה שעשר. זה לא משנה את הסטטוס של הראיה, מתי באו העדים. כל עוד באו העדים, מה שנשאר לי זה ראיה, אבל פה שעשר כנראה שאין פה. ראיה יש פשע שרן, אז מה ההבדל בין אם הם באו לפני או באו אחרי? ההבדל הוא בשאלה, מה החזקה שלה? אם החזקה שלה היא אשת איש, מיגו לא יכול להוציא אותה מחזקת אשת איש. אם החזקה שלה שהיא פנויה, אז לא צריך בכלל מיגו כדי להישאר בחזקת פנויה. היה צריך את המיגו כדי להביא אותה, שזה היה אז פשע שר, לא מיגו, כדי להביא אותה לחזקת הפנויה. אבל עכשיו, אחרי שהיא בחזקת פנויה, כבר לא צריך שום דבר. אוקיי? נדמה לי שזה הפשט הפשוט פה. עכשיו אני...
רגע,
סליחה,
ומה? אמרת שמה
שיכול
לשנות את הסטטוס זה כוח הטענה.
אם בעלה יבוא...
פשע שר, לא כוח... לא. מה, את מתכוון? לטענה, לא כוח טענה. טענה. כוח טענה זה במיגו.
אז טענה של מה? של הבעל?
כן, שהיא לא התגרשה, הבעל הראשון. היא לא התגרשה, למה התארתם אותה?
אוקיי.
בסדר? או לא משנה, או מישהו אחר, לא חשוב. מישהו מערער על העניין הזה. ופה, ברגע שהיא כבר בחזקת פנויה, אי אפשר בטענה לשנות חזקה של אישה. אז פה היא אפילו לא צריכה את אמיגו.
לכאורה זה אותו דבר אם היו באים עדים שאחר כך שהיא לא התגרשה?
לא. כי אם היו באים עדים שהיא לא התגרשה, אז יש לי ראייה ברורה שיש את איש. בראייה אני מוציא אישה מחזקה. החזקה של הידיים חזקת פנויה. אבל חזקה זה לא סוף פסוק. כשיש עדים נגד החזקה, העדים התגברו על החזקה. פה יש עדים ישירות נגד, זה לא... פה אין מה לדבר. אנחנו מדברים כשאין ראייה של עדים נגד, יש טענה נגד, יש מיגו, בעד או נגד, אז פה החזקה גוברת. כי בשביל להוציא מחזקה צריך עדים, אבל אם יש עדים, אז הם יוציאו מהחזקה. עכשיו, אני בעצם יוצא מכאן, לכן לכאורה עולה מכאן המסקנה שפשע עשה הוא דבר שקיים גם אם אחרי זה באו עדים. לכן אם ניסית לא תצא. ומה שאני רוצה לטעון שזה לא נכון. הפשע עשר לא קיים. מה שנשאר זה רק מימד המיגו שבפשע עשר. לענייננו הוא מספיק. לעניין זה שאם ניסית לא תצא. אבל במקום שבו אנחנו נצטרך ממש את העוצמה של פשע עשר, לא של מיגו, אז זה לא נכון. זה לא עובד כאן. אוקיי? למה אני אומר את הדבר הזה? אם אתם זוכרות בשיעורים הראשונים של השנה, כשדיברתי על פשע עשר ומיגו, אז דיברנו קצת גם על השאלה אם פשע עשר מועיל למפרע. מיגו לא מועיל למפרע, פשע עשר השאלה אם מועיל או לא מועיל למפרע. מה זאת אומרת? באה אישה ואומרת, אשת איש הייתי. בסדר? למחרת בבוקר היא מגיעה לבית הדין, שכחתי להגיד לכם, אני גם התגרשתי. היא אמרה את זה אחר כך. בשלב שהיא אמרה התגרשתי, היא כבר לא יכלה להתכחש לזה שהיא הייתה אשת איש, כי היא העידה על זה אתמול. העידה או הודתה, כן, זה שווי ענף שחתיכה די איסור, אז זה לא עדות.
אבל... זה בשני חלקים, זה לא...
אז פה השאלה, איך, האם אנחנו אומרים שיש פשע עשר למפרע? כי כרגע אין לה פשע עשר, היא לא יכולה להגיד לאדם, לא הייתי אשת איש בכלל, הרי אם הייתה אומרת את זה בו זמנית, אשת איש הייתי והתגרשתי, למה אנחנו מאמינים לה? כי היא יכלה בכלל להתכחש ולא להגיד שהיא הייתה אשת איש. זה הפשע עשר, נכון? אבל אם היא אמרה אתמול שהיא הייתה אשת איש, ועכשיו היא באה ואומרת שהיא התגרשה, עכשיו אין לה כבר את האופציה להגיד שהיא לא הייתה אשת איש. כי היא הודתה בזה אתמול, נכון? מצד שני, אבל את הראייה לטובתה יש לנו. כי הראייה הייתה, אתמול היא יכלה עדיין להתכחש לזה. עוד פעם, היה מקום להגיד שגם פה זה מצב מאוד דומה לסיטואציה שאני דיברתי עליה כרגע. כי יש פה בעצם את מימד הראייה שבפשע עשר, אבל אין פה פשע עשר במובן המלא, כי כרגע אין לה את הפשע עשר. היא לא יכולה עכשיו להתכחש לזה שהיא הייתה אשת איש, ביום למחרת. אוקיי? אז לכאורה זה מצב דומה למה שקורה כאן. אבל, ולמה אני אומר את זה? כי ראינו שמה ראשונים נחלקים בשאלה האם אומרים פשע עשר למפרע, או לא אומרים פשע עשר למפרע, מחנה אפרים הבאתי שמה, ודנים בזה השאלה אם פשע עשר עובד מדין מיגו, שזה מנגנון עצמאי, אבל שם דיברנו על העניין הזה. אבל אני רוצה רק לומר שבמסקנה שלנו כאן, לא מוכתבת בהכרח ממה שקרה שם. למה? א', בגלל שלא בטוח שאפילו המימד הראייתי של הפשע עשר קיים שם. כי אתמול כשהיא באה ואומרת אשת איש הייתי, אז אני מאמין לה שהיא הייתה אשת איש, אבל היא פשוט לא חשבה בכלל שהיא רוצה אחרי זה לשקר ולהגיד גרושה, אני החליטה לשקר אולי יום אחרי זה. וברגע שהיא החליטה לשקר, כבר לא הייתה לה את האופציה להתכחש לזה שהיא הייתה אשת איש. אז היא לא יכולה לטעון מה לי לשקר, כי אם הייתי רוצה לשקר, בכלל לא הייתי מסגירה את זה שאני אשת איש. כי מי אמר? אתמול כשאמרת אשת איש, אמרת את זה בתמימות. היום פתאום החלטת להוציא יותר נישואין, אז בעצם את משקרת ואת אומרת התגרשתי. אבל היום את כבר לא יכולה להתכחש לזה שהיית אשת איש. יכול להיות שגם מימד הראייה כבר אין כאן.
ושייך להגיד פה שאם יש לה
אמתלה,
אז יש לה...
אולי, כן. אפשר להתחיל בהחלט להיכנס לסוגיות של אמתלה. או אם היא תגיד שכבר אתמול היא תכננה להגיד התגרשתי, רק הבית דין נעל את הישיבה והיא לא הספיקה, לכן זה קרה רק היום. סתם לדוגמה. אוקיי? אם היא תביא ידים על זה, אז יכול שכן יהיה לה לפחות את מימד הראייה של המיגו. גם אם לא יהיה לה את הפשע עשר, כי כרגע אין לה את הכוח לטעון לאדם, אבל את מימד הראייה שבמיגו עדיין יהיה. אז אני אומר, אז שמה יש מקום להתלבט, כי זה לא בטוח שאפילו מימד הראייה קיים. דבר שני, אצלנו, אנחנו רואים שבעצם באמת אחרי שבאו העדים, באמת זה כבר לא פשע עשר. זה לא נכון ללמוד מכאן שגם גם אם באו העדים אחר כך זה עדיין נשאר פשע עשר. זה לא. זה יורד למדרגת מיגו. רק גם מיגו יש לו כוח לעשות כל מיני דברים לפעמים, ולפעמים לא, תלוי מה. בסדר? מה שאם ניסית לא תצא, זה לא בגלל שזה עדיין פשע עשר. למשל, הפשע עשר עבד אז, זה לא קורה למפרע. הפשע עשר עבד שם כשבית הדין נסתמך עליו ושינה את הסטטוס שלה. עכשיו היא בחזקת פנויה. מותרת להינשא, אוקיי? ואז כשבית הדין פסק הרי היה לה פשע עשר, זה לא פשע עשר למפרע. הרי אז באמת היה לה פשע עשר. ואנחנו הסתמכנו על זה אז. מה שקורה היום בדיון החדש, אני לא צריך את הפשע עשר שלה. כי ברגע שהיא בסטטוס של פנויה, מה שיש נגדה זה רק טענה. טענה לא יכולה לשנות את הסטטוס שלה, את החזקה שלה. אז לכן אי אפשר להגיד שכאן אנחנו רואים שיש פשע עשר למפרע. לא, זה לא פשע עשר למפרע. הפשע עשר כשהיה באותו רגע שבית הדין פסק, הוא היה קיים באותו רגע, לא למפרע. וכשבית הדין פסק, הוא השתמש בפשע עשר באופן לגמרי לגיטימי. ומה שקורה עכשיו זה לא שימוש בפשע עשר. אז לכן אין פה בשום צד פשע עשר שהוא למפרע. כי כרגע אני לא משתמש בו בכלל, אפילו במיגו אני לא משתמש, כמו שאמרתי קודם. לא צריך אותו. אני רק יודע שברגע שהשתנתה החזקה ועכשיו יש את איש, בית הדין פסק, אז גמרנו, כבר השתמשתי, אז אין פה שום דבר שהוא למפרע. אין מה לקשור את הסוגיה הזאת לסוגיית מיגו למפרע או פשע עשר למפרע. זה לא קורה למפרע בכלל. זה מה שאני רוצה לטעון.
גם בפשע
עשר
למפרע היו את המימדים של אל תשתמש בדברים שלי נגדי, ו... אם אתה מאמין לי בפעם השנייה, תאמין לי גם בפעם הראשונה, ועכשיו אם יש עדים זה לא עובד.
נכון, אבל זה בכל, ברור, זה הצד למה אין פה פשע עשר. זה לא גם. זה ההסבר. זה ההסבר, למה כשבאו עדים אין פה פשע עשר, אלא מה שנשאר זה רק מיגו. המיגו שיכולתי לשקר טוב יותר. אבל אין לך את הטענה, אל תשתמש בדברים שלי נגדי. זה הכוח של פשע עשר מעבר למיגו. כי פה זה לא נכון, זה כבר לא, אני לא משתמש בדברים.
למפריע זה כן עובד.
מה עובד?
אל תשתמש בדברים שלי נגדי.
לא, ברור, אבל פה אני אומר זה בכלל לא למפרע.
נכון, אני אומרת, לכן זה לא כל כך קשור, כי כאן הכל לכל
אירוע. לכן אני אומר, הטענה, הסוגיה פה היא בכלל לא עוסקת בפשע עשר למפרע. זה לא הנקודה. כי זה כל הרעיון, במיוחד לאור מסקנת הסוגיה שהכל תלוי בהיתר להינשא, לא בנישואין בפועל, אז ההיתר להינשא פירוש הדבר שבית הדין שינה את הסטטוס שלה. כשבית הדין עשה את זה, היה לה ממש פשע עשר, לא רק מיגו. כי אז עוד לא היו בכלל עדים, נכון? עכשיו באו העדים והורידו את הפשע עשר שלה למיגו, כרגע. עכשיו, מה אני רוצה לעשות עם הפשע עשר הזה עכשיו? כלום, לא צריך אותו. ברגע שהיא בחזקת פנויה, אז אי אפשר בטענה לשנות את החזקה. לכן פה אפילו את המיגו אני לא צריך, בטח שלא את הפשע עשר. אז לכן אי אפשר ללמוד מכאן שפשע עשר עובד למפרע. כי זה בכלל לא למפרע. בסדר? זה בעצם מה שאני רוצה לטעון. לפי התפיסה הזאת זה בכלל לא קשור. תבין, אני אגיד יותר מזה. אם זה היה פשע עשר ממש למפרע, אז היה מקום לומר שאפילו אם באו עדים שנטמעה, יכול להיות שהם לא יהיו נאמנים. כי ראינו כבר, לפחות זה מחלוקת ראשונים, ראינו כבר שיש דעות שפשע עשר מועיל אפילו נגד עדים. פשע עשר זה בעצם אתם חיים מהפה שלי, אני קובע את הכל. כל מה שאני אומרת אתם צריכים לקבל. וזה יכול להועיל במקרים מסוימים, לפי חלק מהראשונים, אפילו נגד עדים. עכשיו, פה בסוגיה די ברור, שאם יבואו עדים שהיא נטמעה, לא שהיא נשבטה, או שהיא לא התגרשה, זה לא יועיל. גם אם יבואו אחרי שהיא ניסה. לא, מה זאת אומרת לא יועיל? זאת אומרת, העדים יהיו נאמנים. היא לא תוכל להשתמש בפשע עשר של הנגד. זה עצמו מראה שאין לה פשע עשר פה. לא נכון להסיק מהסוגיה פה שיש לה פשע עשר במצב הזה. כי אם היה לה פשע עשר, אז הוא היה יכול אולי להועיל גם נגד העדים. אוקיי? טוב, בכל אופן, אני מזכיר לכם שבשיעורים... בשיעורים שם, בתחילת הפרק, הבאתי שיטה מקובצת, גם שם, בסוגיה של, זה על המשנה הראשונה בדף ט' ז', וגם שיטה מקובצת מהסוגיה שלנו, הבאתי, ובשתיהן יש מחלוקת שהיא נוגעת בנקודה שאני מדבר עליה. על מה מדובר? המשנה שם, בתחילת הפרק, הרי אומרת, שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה הימנו. זוכרות את העניין? ואת אני מודה שהשדה הזאת הייתה של אביך, אתה אמר הקמה, אבל אני טוען שלקחתי את זה ממך, או ממנו, סליחה, לא ממך, קניתי את זה ממנו. אז אני הפשע עשר, כי אני נתתי את החזקת מרקמה לאבא שלך או לך, ואני הפשע איתיר, אני אומר שקניתי ממנו. עכשיו, באו העדים שזה היה של אבא שלו. המשנה שם אומרת את זה, זה אותו מבנה של המשנה שם כמו המשנה שלנו. שאם באו העדים, אז לא נאמן. שואלים הראשונים מתי באו העדים. שם אין דיון כמו בסוגיה אצלנו, מתי בדיוק באו העדים. שם רק כתוב שאם באו העדים אז לא נאמן. בסדר? אבל שאלה מתי? האם באו העדים לפני שבית הדין פסק שהקרקע עוברת לידי המחזיק? זאת אומרת, יוצאת מהמרקמה ועוברת אל המחזיק? ורק אז באו העדים? סליחה, אפילו כשאז באו העדים עדיין הדין חוזר למרקמה או שלא? כל מה שנאמר שם זה שאם באו העדים לפני שבית הדין פסק, אז עכשיו כבר אין לך פשע עשר, ואי אפשר לתת את הקרקע למחזיק, כיוון שאין לו פשע עשר, ויש חזקת מרקמה לטובת התובע. ועל זה אומרת המשנה, שאם באו עדים אז הוא לא נאמן. אבל אם העדים יבואו אחרי שבית הדין פסק לטובת המחזיק, יכול להיות שהוא כן יהיה נאמן. זה הדיון שם. אז תראו פה בשיטה המקובצת, וליה קאטי קשיא, נקרא רק את החלק שנוגע אלינו, כי אני רוצה להיכנס שם לפרטי הסוגיה. ואחה אתה להשמו אינן, דאף על גב דהימנינן לי כבר, משום הפשע עשר הוא הפשע איתיר, אם שוב יבואו העדים שהיא של אביו, לא מהימנינן לי. מהי דתאין מעיקרה, לקחתיה ממנו, ואינו נאמן, ומוציאין השדה מידו עד שיביא ראיה לדבריו. מה הוא טוען? שאם יבואו העדים אחרי שפסקו שהשדה שייכת למחזיק, השדה תצא ממנו. נגד מה שכתוב אצלנו. נכון? שם, מה שטוען השיטה המקובצת, שאם יבואו העדים אחרי שפסקנו שהשדה כבר שייך, כי היה לו פשע עשר, פסקנו שהשדה שייכת לו. עכשיו באו העדים. העדים האלה לא אומרים שהשדה לא שלו. הם רק עדים שאומרים שהשדה הזאת הייתה של אבא של המערער. במילים אחרות הם שומטים את הפשע עשר. אין פה פשע עשר, אנחנו כבר לא חיים מפיך. אוקיי? עכשיו השאלה היא מה עושים. לכאורה לפי הסוגיה אצלנו, היה צריך להיות...
אמרת שגם אם אין הפשע עשר ועדיין ראיה...
רגע, שנייה, שנייה. היה צריך להיות לפי הסוגיה שלנו, שנשאר אצל המחזיק, נכון? כי בית הדין פסק, ואנחנו לא משנים את הפסק הזה. אבל שם אומר השיטה המקובצת שכן. אנחנו מוציאים את הקרקע מהמחזיק ומחזירים את זה למערער. עוד שנייה אחת נשמע אם אתם רוצות להעיר, אני רק רוצה לקרוא פה. אז הוא אומר, לא מאמינים לו, ואף על גב דתנן לקמן, אמרה נשבטי ותאורה אני נאמנת, שהפשע עשר וכו', כן, הסוגיה שלנו, ואם יש עדים שנשבט והיא אומרת תאורה אני אינה נאמנת, ואם מי שניסית באו עדים, הרי זו לא תצא, ואמרינן בגמרא לא ניסית ממש, אלא כיוון שהיא תראוה להינשא וכו', אז לכאורה קשה, אומר השיטה המקובצת, על מה שאני אומר כאן, אומר השיטה המקובצת, שבויה שאני, דה בשבויה הקלו, כנל. מה זה כולה מיוחדת על שבויה?
ולשבויה... זה לא כמו שהקרקע הייתה שעבותה בוודאות.
מה, עוד פעם?
שבויה היא בספק,
אנחנו
לא יודעים
אם
היא באמת או לא.
נכון, נכון. עוד מעט נסביר למה הקלו בשבויה, זה קשור לסוגיה שלנו, הסוגיה שלנו אומרת שהקלו בשבויה. אבל מה הוא בעצם אומר השיטה המקובצת? שהקולה הזאת היא קולה מיוחדת בשבויה, אבל באופן עקרוני בעצם היא הייתה צריכה לצאת. ואז יוצא שבאמת, באמת, לכאורה, במצב כזה, לא השתנתה באמת החזקה. זה רק קולה מיוחדת בשבויה.
זה כמו
הריף,
לפני
קודם דיברנו על
גמושה,
לא על שבויה.
עוד פעם?
קודם דיברנו על גרושה ולא על שבויה.
מה זה משנה? אבל ההלכה אצלנו מדובר על שבויה.
כבר הפשע עשר עדיין יש לה ראיה.
אבל ההלכה אצלנו מדובר רק על שבויה. פוסקים כרב ברבין. אז הוא מדבר להלכה. להלכה מדובר בשבויה. שבויה זה כולה מיוחדת ובאמת בגרושה לא. אז להפך, מכאן ראייתך. הרי עובדה שבגרושה גם אם ניסית תצא, לפי אני מדבר עכשיו לפי רבא ברבים, נכון? זה מה שאומר רבא ברבים, שבקושה אפילו אם ניסית תצא, זה בדיוק מה שאומר שיטה מקובצת שם, להפך, ורק בשבויה הקלו, זה הכל. אבל תשימו לב, זו נקודה מאוד מעניינת. כי אם אנחנו נלך עם רב, עם רב, רב הונה, שמעמיד את זה גם על שבויה וגם על גרושה.
רב הושעיה, לא?
אין,
לא,
הונה. רב הונה.
גנו כתוב רב הושעיה, שיש לו, הנה, רבי
הושעיה, מעטנה להרשע. כן, רב הושעיה, אוקיי, לא יודע למה משום מה יושב לי רב הונה, לא יודע למה. רב הושעיה, אוקיי?
לא, אז מי מתבסס רב הושעיה?
לא כתוב.
על רב אמנונה.
מה, רב
אמנונה
הוא... כן, אבל לא
על רב הונה. רגע, עוד, לא משנה השמות עכשיו.
אין האישה מאיזה פניה.
עזבו, עזבו השמות עכשיו, אבל בואו ננסה רגע לדבר. רב הושעיה, בסדר? אז רב הושעיה אומר שזה לא מדבר על הרשע. זאת אומרת, ברשע, גם אם באו עדים אחרי שהיא תראו אותה, היא תצא. אז מה זה אומר? רגע, רגע. אז מה זה אומר? שהוא מדבר סליחה גם על הרשע, שאם ניסית, לא תצא גם ברשע. נכון?
ולפי... אז הוא אומר בשבויה.
זאת אומרת, כן, אבל אני אומר, אז לפי... לפי... התערבבו לי השמות. לפי רבא ברבין. לפי רבא ברבין שמדובר רק על שבויה, אז רבא ברבין אומר שזה כולה מיוחדת בשבויה, אבל בגרושה דינו שאם ניסית תצא. נכון? אם ניסית תצא. וזה בדיוק מה שאומר, שיטה מקובצת שם. זאת אומרת, המקרה ששם דומה למקרה של גרושה אצלנו, ושבויה זה חריג, כי בשבויה הקלו. נכון? מה קורה לפי רב הושעיה? לפי רב הושעיה זה לא כולה מיוחדת בשבויה. לא צריך את הכולה, כי גם עיקר הדין, אם ניסית לא תצא גם בגרושה ככה. מה יצא לשיטת רב הושעיה, הדין במקרה של המשנה הראשונה, פה בשיטה מקובצת?
הקרקע צריכה להישאר אצל המחזיק.
לכאורה הקרקע צריכה להישאר אצל המחזיק, נכון?
כן.
ככה בעצם יוצא. אלא אם כן לחלק בין ממונות לבין איסורים. אבל מתוך שדברי השיטה מקובצת גם רואים שהוא נתלה בזה שיש כולה בשבויה.
כן.
אז מתוך דבריו באמת נראה שהוא עצמו למד שרב אמנונה, שרב הושעיה באמת לא הסכים למה שהוא אומר.
נכון.
או במילים אחרות, זאת מחלוקת רב הושעיה ורבא ברבין אצלנו בסוגיה. השאלה אם זאת כולה מיוחדת בשבויה, או שזה עיקר הדין, ואם ככה זה נכון גם בקרקע, בחזקת קרקע ובגרושה ובכל דבר שלא יהיה. אבל צריך להבין נקודה חשובה, ופה זה נקודה מאוד חשובה. כי מה, למה הקלו בשבויה? הרי יש פה... רגע, רגע, שנייה. לכאורה בשבויה מה שהקלו, זה בעצם אומר שמעיקר הדין גם בשבויה היה צריך להיות ככה. שאם ניסה תצא. רק עשו כולה לשבויה, נכון? זה מה שאמור היה להיות. עכשיו, איך זה יכול להיות שעושים כולה באיסור דאורייטה? בגלל שאנחנו רוצים להקל על שבויה. נשמע מוזר. הרי אם מעיקר הדין יש פה איסור דאורייטה, כשהיא ניסית לכהן אסור לה הרי, אז איך זה יכול להיות שהקלו בשבויה ואומרים לה תישארי עם הבעל השני? זה קצת מוזר. נכון שהאיסור הזה הוא איסור יותר קל מאשר אשת איש. זה צריך לזכור. אשת איש זה איסור של ערווה. בחללה לכהן זה איסור לאו. אבל עדיין זה איסור דאורייטה. לא סביר שחכמים באים ומבטלים איסור דאורייתא, בפרט שזה בקום עשה, זה לא בשבע אל תעשה. כי אומרים לה, תמשיכי לחיות עם, עם הבעל השני, כן? אז משהו פה נראה מוזר. לכן דווקא מסתבר יותר...
שבויה זה לא בעל שני.
עוד פעם?
שבויה זה לא בעל שני, זה בעל ראשון, זה רק איסור
או
היתר. לא, לא, יכול להיות גם בעל שני, זה לא משנה. כמו אצל ינאי המלך שראינו.
השבויה היא בחזקת טהורה, ואנחנו רוצים להוציא אותה מחזקת הטהרה שלה.
אוקיי.
לעומת זאת, האשת איש היא בחזקת נשואה.
נכון. אז באמת פה... אצל
שבויה היא בעלי הנוכרים.
אבל אז תבינו...
אבל לכהן היא אסורה.
אבל תבינו, יש פה... אני רוצה לחדד, תראו. אם באמת עידית צודקת, שבשבויה יש סיבה להקל מעבר לחומרת האיסור, כי גם פה זה איסור דאורייתא וגם שם. איסור דאורייתא יותר קל, ודאי זה איסור דאורייתא, לא סביר שהקל הוא סתם איסור דאורייתא. אוקיי? אלא מה? יש פה באמת חזקת תאורה, זאת אומרת, זה שהיא נשבטה זאת לא אומר שהיא נטמעה. יש לנו חשש שהיא נטמעה. אז פה אני אומר, פה אני לא חושש כבר, אני לא הולך לחשוש לזה שהיא נטמעה על חשבון הבעל השני והילדים וכל מה שאתם רק רוצים. אז זה אני יכול להבין את הדבר הזה. אבל אז זה בעצם אומר שמה יהיה הדין בגרושה?
ההפך. גרושה היא בחזקת נשואה הייתה.
בגרושה, אז באמת אם נישאת תצא מעיקר הדין. נכון? לא, לא, לא כי פה החמרנו, אלא מעיקר הדין. כי שם החזקה הבסיסית שלה היא חזקת אשת איש, שאסורה, נכון? ואז זה באמת מתאים לסוגיה בדף ט"ז, על המשנה הראשונה של חזקת קרקעות. תראו, אני רוצה, אני אסביר לכם לאן אני חותר. לכאורה, אם אנחנו משווים גרושה לשבויה, אנחנו אומרים שבשבויה הקלו, הפתרון המתבקש היה שגם בשבויה וגם בגרושה, באופן עקרוני, מעיקר הדין היא הייתה צריכה לצאת. אבל היא הייתה צריכה לצאת רק מדרבנן. כי אם היא הייתה צריכה לצאת מדאורייתא, איך זה יכול להיות שבשבויה לא מחייבים אותה לצאת? על חשבון איסור דאורייתא. ככה לכאורה היה מקום לומר. ואז יוצא שגם בגרושה, גם בגרושה מה שמחייבים אותה לצאת, זה רק דין דרבנן. ואם זה כך, ואם זה כך, אז אני אומר, אז אין הכרח לסוגיה בדף ט"ז, למה שאומר השיטה המקובצת. כי יכול להיות ששם, שם אנחנו נשאיר את זה באמת בחזקת המחזיק, וזהו, כן. לעומת זאת, אם אני הולך עם השיטה המקובצת, וככה משתמע מלשונו, אז זה לא ככה. בשבויה הקלו, וגרושה זה באמת יהיה כמו שם. למה? כי שבויה וגרושה זה לא אותו דבר, רק במובן הזה שבשבויה יש לנו עניין להקל ובגרושה לא. אלא המצב הוא שונה. בשבויה יש לה חזקת תאורה. בגרושה יש לה חזקת אשת איש. לכן בגרושה מעיקר הדין אם ניסית תצא, זה לא כולה ולא חומרה. זה מעיקר הדין, אם ניסית היא צריכה לצאת. אוקיי? לעומת זאת, בשבויה, כיוון שיש לה חזקת תאורה וכל העניין הוא רק חשש, אז נכון שעל החשש הזה אני לא מתיר אותו, אלא אם כן יש לה פשע עשר. מיגו לבד אולי לא יספיק להתיר אותו או משהו כזה. אבל אם כבר איתרתי, כי היה פשע עשר, ועכשיו באים עדים ומורידים את הפשע עשר, אבל משאירים מיגו, אז זה אני מקל. אוקיי? ואז באמת יוצא שהמקרה של גרושה, לעומת שבויה, זה לא אומר שבשבויה אנחנו מרחמים עליה. או כי יש סיבה כלשהי להקל מה שבגרושה לא. כי אז היה צריך להיות שגם בגרושה מה שאם ניסית תצא זה רק דין דרבנן. שרק ששם לא מקילים עליה. ובשבויה ויתרנו לה, כי זה רק דין דרבנן, אז ויתרנו לה. עכשיו אני אומר, לא, זה לא ככה. אלא בגרושה זה מעיקר הדין היא צריכה לצאת. בשבויה גם עיקר הדין שונה מגרושה. ממילא אנחנו גם לא מדי היסטריים בעניין הזה. ולכן אנחנו מאפשרים לה להישאר. בסדר? וזה כך תפס כנראה השיטה המקובצת.
אבל השיטה המקובצת וגם לגבי גרושה, האם זה אומר שהעדים עכשיו בעצם מחזירים את החזקה של ה, זאת אומרת, מבטלים בעצם את הפשע עשר ואת העברה של, את הכוח שלו לגמרי.
נכון. זה בעצם מה שהוא טוען. לכן אני אומר שזה מאוד חשוב כל הדיון הזה אלינו. כי כל מה שאמרתי קודם הניח לא כך.
נכון?
אבל מה שאמרתי קודם הניח שהדין של אם ניסית לא תצא נאמר גם על גרושה וגם על שבויה. נכון? בינתיים עוד לא הבחנו, אנחנו קראנו את המשנה כפשוטה. יש שם שני דינים ועל שניהם כתוב שאם ניסית לא תצא. זה הפשט באמת לפי רבי יושעיה. רבי יושעיה שאומר שהדין של סוף המשנה מדבר על שני המקרים, כנראה למד ככה. אבל אז באמת לשיטתו היה צריך להיות שגם שם נשאיר את זה אצל המחזיק. נכון? אומר השיטה מקובצת יפה, אבל זה רבי יושעיה. מה עם רבא בר אבין? אנחנו פוסקים להלכה כרבא בר אבין. והלכה כרבא בר אבין אומרת שזה רק בשבויה נאמר. למה? כי בשבויה הקלו. למה בשבויה הקלו ובגרושה לא? כי בגרושה זה מעיקר הדין, ואם ככה זה לא מועיל. אם ניסה תצא. ואם ככה אז גם בקרקע, גם אם באו העדים אחר כך, הקרקע תחזור. ואז יוצא שכל מה שאמרתי עד עכשיו הוא בכלל לא להלכה. הוא נאמר רק בשיטת רבי יושעיה. אבל להלכה שאנחנו פוסקים כרבא בר אבין, אז כל מה שנאמר כאן זה רק לגבי שבויה, כי שם באמת מצב החזקות שונה. אבל אם החזקה היא באמת כפי שהייתה, פסק בית הדין לא משנה את החזקה. כי למה? מה שאמרתי בהתחלה, בקושיה. כי פסק בית הדין ניתן על בסיס מידע חלקי. בית הדין היה יודע שיש עדים, הוא לא היה משנה את החזקה. ממילא פסק בית הדין בטל. ואין שינוי של החזקה. רק בשבויה הקלו. אתם איתי?
אבל זה קצת סותר את מה שאמרנו בשיעורים הקודמים לגבי החזקה של הדייקה או מי אם זה בא, כלומר, אנחנו יודעים שאם האישה התחתנה אחר כך ואפילו אין לה שום הפה שאסר ושום כלום, אז לא מוציאים אותה כי יש לה חזקה של הדייקה או מי אם זה בא, אז מה זה חושב, כן, עוד יש לה הפה שאסר קודם.
את מחזירה לנו את השאלה של בפניו או לא בפניו, אם אישה מעיזה או לא מעיזה, זה בעצם נכנס פה לעניין. כי השאלה למה, אישה שבאה ואומרת התגרשתי, אז אנחנו לא נותנים לה באופן עקרוני את דייקה ומינסה, רק בגלל שחזקה שהיא לא מעיזה פניה בפני בעלה. מה עם דייקה ומינסה בה? אז אמרנו שברגע שהיא מדברת על התגרשתי, אין דייקה ומינסה בה. כי בטענת התגרשתי, הרי אם יבוא הבעל, היא עדיין יכולה להגיד שהתגרשתי, היא לא תופסים אותה בפדיחה. אם היא אמרה שבעלה מת, ובאו עדים שהוא חי או שהוא עצמו חוזר, היא נתפסה עם המכנסיים למטה. אבל אם היא אמרה, ראשונים אומרים את זה, אנחנו ראינו את זה, אבל אם היא אומרת התגרשתי ובעלה יחזור, יכול להיות שאולי לא נקבל את טענתה, אבל היא לא נתפסה בשקר בוטה. היא יכולה להגיד, תראו, אתם לא מאמינים לי, אבל אני אומרת לכם, התגרשתי, הוא שקרן, הבעל שאומר שלא גירש אותי. לכן פה אין די כאומין זה בא. כל השאלה זה רק אם היא מעיזה פניה בפני בעלה או לא, שזו השאלה שנעסוק בה בהמשך. בסדר? אז עכשיו, אז פה זה נקודה חשובה, כי זה בעצם פחות או יותר מסיים את העניין, מה שאמרתי עכשיו. עכשיו אנחנו מבינים את המשנה לפי רבי יושעיה, ואנחנו מבינים את המשנה לפי רבא בר אבין, למרות שעוד לא קראנו אותם אפילו בגמרא, אבל פשוט החשבון המקדמי הזה והוא נותן לנו את כל הכלים לפענח הכל. זה בעצם עיקר השיעור. אז לכן חשוב לי
ש... אז לפי רבא בר אבין זה אומר שהפשע הסר שהיה לה לפני, לא משנה באיזה מצב באו העדים, הוא בטל לחלוטין.
נכון.
אין לה כלום.
לא, יכול להיות שיש לה מיגו, אבל המיגו לא יועיל כי היא עדיין בחזקת אשת איש. יכול להיות שמיגו כן יהיה פה, במובן הראייתי. אבל מיגו לבד לא מספיק להוציא אותה מחזקת אשת איש, וכיוון שבית הדין הוציא אותה מחזקת אשת איש על בסיס מידע חלקי, אז החלטת בית הדין בטלה, ולכן היא נחשבת עדיין בחזקת אשת איש, וכדי לצאת מזה לא מספיק מיגו. יכול להיות שיש לה מיגו, אבל מיגו לא מספיק. צריך הפשע עשר.
אבל זה מבטל לגמרי את כל הכוח של הפשע עשר.
את המשמעות, את ההשלכות, זה מבטל, אבל אם יהיה משהו אחר שלגביו יספיק מיגו, יכול להיות שזה כן יעבוד. כל דבר לגופו. אני חושב פה, כיוון שיש לה חזקת אשת איש, אז מיגו לא יכול להציע אותה מזה, רק פשע עשר. ופשע עשר אין לה.
ובממונות זה מוסכם לגמרי, שאם מביאים עדים שזהה
שלה... לא, 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 זאת מחלוקת. הנה, הוא עצמו, תראו בשורה האחרונה, שיטה מקובצת, רואות? תסתכלו. ומי הוא לשון והוא אומר לקחתי ממנו, לא דייק שפיר. הוא אומר, לא משנה כרגע מה הוא טועה, בדיוק הלשון לא נראה שאני צודק, אומר השיטה המקובצת. את נראה שישאירו את זה אצל המחזיק, גם אם באים העדים, גם אם יבואו עדים אחר כך. ובאמת פה, בשיטה המקובצת שלנו, והבאתי את זה גם אז, בשיטה המקובצת שלנו, בשם הרב המעילי, זה תלמיד של בעל ההשלמה נדמה לי, אז הוא אומר פה, כתוב בהשלמה, עד אתנה נשבטי ותאורה אני נאמנת, שהפשע עשה וכו', איקה לעיוני. היא אמרה נשבטי, ולאחר הזמן אמרה התאורה אני. שזה ממש המקרה שדיברנו שם על הפשע עשה למפרע. נכון? שהיא באה יום אחרי זה ואומרת את הפשע איתיר.
יש לאיריס שאלה בצ'אט.
מה?
יש לאיריס שאלה בצ'אט.
כן, אני מבין, אני רק לא רואה. אז איריס שואלת מה קורה אם אישה יודעת שיש שני עדים שאמורים להגיע לבית הדין. אז היא שואלת מה עדיף לה, זו לא שאלה של מה עדיף לה, אלא שאלה האם אנחנו, שאנחנו יודעים שהיא יודעת על זה שיש עדים, או שאנחנו חוששים לזה שהיא יודעת שיש עדים, אז מודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור, הגמרא אומרת, בגלל שאנחנו יודעים שהוא רץ, זאת אומרת, מודה בכנס ואחר כך באו עדים, כן, אז שם הגמרא דנה שהוא מודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור. אבל אם הוא יודע שהיו עדים ממשמשים ובאים, אז אומרת הגמרא שהוא לא יהיה פטור. כי הוא רץ מהר רק כדי להקדים את העדים ולקבל את הפריבילגיה על זה שהוא הודע מעצמו. אותו דין יהיה גם פה. זאת אומרת, אם ידענו שבאים עדים, ולכן ברור לנו שהיא בעצם רצה רק כדי להרוויח את הפשע עשר, במצב כזה כנראה לא יהיה לה פשע עשר. אוקיי, אז אני חוזר לשיטה המקובסת אצלנו. אז הוא דן בשאלה...
מה שאמרת לנו לקרוא עד סוף הדף, עד סוף העמוד, עם השבויות, עם הבנות של...
שמואל.
של
שמואל.
אז הם יתאו ש... זאת אומרת, הם אמרו לה שובים, חכו בחוץ, שאנחנו נבוא ונעיד על עצמנו.
אם אני...
אחר כך...
נכון, אבל שם זה בשבויה. בשבויה הקלו. אבל נכון, הם עשו שם פויל השתיק, אני רואה שאני כבר לא מגיע לזה. רציתי להעיר על הפויל השתיק הזה, נראה אולי בפעם הבאה, אני עוד לא יודע מה נעשה בפעם הבאה. נראה.
בגורשה זה לא משנה, בגורשה זה בכלל לא משנה, הרי מתי שהעדים יבואו, יחזירו אותה בחזרה, ושהסדר לא
רלוונטי. להלכה.
מה היא לא תגיד, זה לא משנה.
להלכה.
ומה?
להלכה, לפי רבא בר אבין. אבל לפי רבי יושעיה לא.
נכון, נכון.
אז לפי רבי יושעיה אפשר לשאול עדיין, מה יקרה אם היא יודעת. אז כתוב פה ככה, כן, אז פה מדועה לפשע עשר למפרע, וגבי שדה נמי, אני ממשיך לקרוא בשורה השנייה, וגבי שדה נמי, היא אמר של אביך הייתה, ולאחר זמן אמר לקחתיה ממנו, מי אמרינן הפשע עשר וכו', או לא. אנחנו לא יודעים האם יש פשע עשר למפרע. עכשיו, הוא עצמו מרגיש בקישור שעשיתי למעלה, בין השאלה של פשע עשר למפרע, בין שאלה של פשע עשר ואחר כך באו עדים. שלכאורה זה אותו דבר, כי יורד הפשע עשר, נשאר המימד הראייתי. אז הוא אומר, מי הוא גבי עדים? פשיט עלן. שאם אמרו כתב ידינו זה, ולאחר כדי דיבור, זה עוד לא זה. ולאחר כדי דיבור אמרו הנוסים היינו שאינם נאמנים, כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. זה לא חשוב לענייננו. תכלס הוא אומר, מכל מקום שם, הנה המסקנה, דאמרינן בהפשע עשר הוא הפשע יתיר אפילו לאחר זמן. ונראין הדברים הוא הדין בנשבט. זאת אומרת, אישה שאומרת אשת איש הייתי, ומחר היא אומרת, אומרת נשבטי, ולמחרת אומרת תאורה אני. הוא אומר זה יועילה. ומאי דאמרינן, עכשיו זה הקטע שהתכוונתי שהוא קושר לעדים. ומה הייתה אמרינה? פסקה שנייה, כן? רגע. ומה הייתה אמרינן גבי נשבט? אם מי שניסית באו עדים הרי זו לא תצא, ואמרינן עלה לא שניסית ממש, אלא כיוון שהיא תראוה להינשא, אף על פי שלא ניסית. איקה לאיוני, זה הגמרא שלנו. זאת אומרת, איקה לאיוני, צריך לדון בזה. היא אמרינן אחי גבי שדה. האם אותו דין יהיה גם לגבי שדה? ממש השאלה שראינו בשיטה מקובצת למעלה. כי אמר מעיקר של אביך הייתה ולקחתיה ממך, והנו משום הפשע עשר, ואחר כך באו עדים של אבותיו, של אבותיו של הראשון. אי הפקינן מיני דמחזיק או לא? הוא מתלבט. אותו דין שהיה ברור לשיטה מקובצת למעלה. רק בסוף הוא הסתייג כי הוא אומר שמלשון הגמרא לא משתמע כך, פה השיטה מקובצת מתלבט בדין הזה. הוא אומר, ונראין הדברים דלא מפקינן לימיני. נגד השיטה מקובצת למעלה. נכון? הוא סבר, לא מוציאים ממנו. הקרקע נשארת אצל המחזיק. כיוון דהינו, אינו. אם האמינו לו, אז האמינו לו, זהו. ואף על פי שאין ראה לדבר, זכר לדבר, אמר רבי מנחם ברבי יוסי, מתי אני אומר, תצא בזמן שבאו עדים ואחר כך ניסית, אבל ניסית אחר כך באו עדים, לא תצא. וכבוד רבינו, עד כאן, וכבוד רבינו במקומו, זה המעילי, כן, זה הרב המעילי. וכבוד רבינו במקומו מונח, כך אומר השיטה המקובצת, דאיקה למימר דלא דמי לממונה מאיסורה לא ילפינן. ומה יעשה זה שלא היה יודע שהיו לו עדים מתחילה, ואחר כך נודע לו והביאם, יפסיד נחלת אבותיו בשביל כך? כן, איך זה, מה הוא יכול לעשות? הוא לא יודע שיש לו עדים, אז הוא יפסיד נחלת אבותיו? טוב, יש מקום להתלבט מה בדיוק הוא מתכוון ולמה זה מיוחד, אבל יש לו איזושהי טענה בסברה, זה לא הנושא שלנו, לכן אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, אבל יש לו איזושהי טענה שבדיני ממונות יש סברה מיוחדת שזה לא עובד. שימו לב, הוא לא חוזר לצד השני של השיטה המקובצת שראינו. זה צד שלישי. כי מה אמר השיטה המקובצת שראינו, של דף ט' ז'? הוא אמר ככה. בדיוק. הוא אמר בשבויה הקלו, אבל בגרושה זה יהיה כמו שדה. נכון? זה ברור לו. רק השאלה מה הדין בגרושה. לפי רבי יושעיה בגרושה גם אם ניסית לא תצא. לפי רבא בר אבין בגרושה אם ניסית תצא. ואותה מחלוקת תהיה על שדה. וזה ברור היה לו שאותה מחלוקת שיש בגרושה, תהיה גם בשדה. להלכה, אנחנו פוסקים כרבא... רגע, לפי רבא ברבין, אנחנו פוסקים שזה רק בשבויה ובגרושה. לא, אז לכן גם בשדה, הוא אומר שלא. נכון? זה מה שהיה ברור לו שם. כאן הוא רוצה לטעון, גם על הצד שבשדה זה לא יהיה, הוא לא תולה את זה ברבי יושעיה ורבא ברבין. אבל לפי שניהם, גם לפי רבי יושעיה, שאומר שהדין הזה נאמר על גרושה, יכול להיות שבשדה זה לא יהיה. כי בשדה יש דין מיוחד של דיני ממונות, שאנחנו מאפשרים לבן אדם לשבור על קרקע של אבותיו, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. אוקיי? אז זה לא אותו דבר כמו השיטה המקובצת שראינו למעלה. זו שיטה שלישית. ותראה, בקיצור, במילים אחרות, מה שאני רוצה לומר, יש שלוש שיטות בשאלה מה עושה פשע עשר אחרי שבאו עדים, אחרי פסק הדין באו עדים. מה הדין? לשיטה אחת, זה שיטת... לשיטת... רבא ברבין שבשבויה הקלו ואז ברור שגם בגרושה וגם בשדה הקרקע חוזרת מחזירים את פסק הדין והסברתי למה מחזירים את פסק הדין כי כנראה החזקה עצמה לא נחשבת שהיא השתנתה זה שפסק הדין שינה את החזקה זה פסק דין שבוסס על טעות אז הוא בטל אז החזקה נשארת בעינה ולא עוזר מיגו להוציא מהחזקה אפילו אם יש פה מיגו זה לא פשע עשר אז הוא לא יכול להוציא מחזקה שיטה שנייה, זה שיטת רבי יושעיה לפי השיטה המקובצת שם, בדף ט' ז' שמה הוא אומר? שכיוון שבגרושה אם נישאת תצא, גם בקרקע היא חוזרת לבעלים המקורי. בסדר? שיטה שלישית זה השיטה המקובצת אצלנו, שהוא רוצה לומר שגם לפי רבי יושעיה שאומר שאם נישאת תצא בגרושה, סליחה, גם לפי רבו ברבין, שבשבויה אם ניסית לא תצא, בקרקע הוא יסכים שאם ניסית תצא. כי בקרקע זה דיני ממונות, בגרושה הוא לא מסכים כמובן, אבל בקרקע כן. אתה עושה הבדלה בין קרקע לבין גרושה. בסדר? אז זה בעצם שלוש שיטות, וזה מחזיר ומאיר את כל מה שדיברתי קודם, אני לא אחזור על זה שוב. כי כל מה שאמרתי קודם, שאמרתי מה שנועה בעצם אמרה, שהפשע עשר ירד למיגו, ועכשיו המיגו לא יכול להוציא מחזקה, אבל הוא יכול לשמר חזקה. זה הכל הסבר בדעת רב אמנונה, בדעת רבי יושעיה. רבי יושעיה. בדעת להלכה כרבא ברבין, אז זה, ההסבר בפשטות הוא מה שאומר השיטה המקובצת שם, שבשבויה הקלו, ובעצם מעיקר הדין גם בגרושה וגם בקרקע, מחזירים את הפסק, אם באים עדים אחר כך. אוקיי? מחזירים את הפסק, זה אומר שבעצם, אני לא יודע אם היה פה פשע עשר, או היה פה, כנראה שזה לא פשע עשר, אלא רק מיגו, אבל החזקה שהשתנתה, השינוי התבטל. זאת אומרת, החזקה חוזרת חזרה להיות מה שהיא הייתה. כיוון שכל מה ששינינו אותה, זה רק בלי הפסק בית דין, ופסק בית הדין בוסס על מידע חלקי. ולכן הפסק מתבטל. אוקיי? אז זה בעצם מחלוקת רבי יושעיה ורבא ברבין, בסוגיה שלנו. לגבי מה עושים עם קרקע, יש גם שיטה שלישית. בדעת רבי יושעיה, שלמה רבי יושעיה סובר על קרקע. האם הוא סובר שקרקע זה כמו גרושה, או שקרקע זה יותר גרוע מגרושה? בסדר? אז זה השיטה בדעת רבא ברבין. כך שבעצם...
בשיטה הזאת אפשר לומר שהפשע עשר לא מועיל נגד שני
עדים. מה זאת אומרת?
קודם אמרנו שהפשע עשר הוא אפילו חזק נגד עדים, אבל כאן זה נראה ששני עדים מבטאים את הפשע עשר לשיטה של רב הרבי.
לא מבטאים את הפשע, הם מבטאים את הפשע עשר, הוא לא מתגבר על העדים. זה לא, פשע עשר נגד עדים זה כשבאים שני עדים ואומרים שהיא לא התגרשה. אז יש את הפשע עשר שאומר שהיא כן התגרשה ויש שני עדים שאומרים שלא. אנחנו מדברים על מצב שהפשע, שהעדים אומרים שהיא הייתה אשת איש. אז ברגע שיש עדים, אז פשוט אין פשע עשר, לא שהוא מתגבר על הפשע, על העדים. אין פשע עשר, כי הם לא חיים מפיה. אה,
נכון.
בסדר? אז, אוקיי, אז זה, ראינו את הקולה של שבויה, אני עוד פעם, אני לא אקרא את כל הגמרא כאן. אז רק הערה על רב אמנונה, שהוא באמת הרקע לסוגיה, סוגיה מאוד מוזרה דרך אגב. זה כדרב אמנונה. איזה רב אמנונה? מי הזכיר רב אמנונה? לא מופיע פה בכלל בסוגיה. כדרב אמנונה. ולא אחרי זה אומרים, דאמר רב אמנונה, לא אפילו לא מביאים אותו. זה רב אמנונה, זה ידוע. כנראה היה שם איזשהו דין שהיה ידוע, משוייך לרב אמנונה, וכולם הכירו. זה הדין של רב אמנונה. כן? אז בעצם המקורו זה בגיטין או ביבמות, האישה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת, חזקה, אין האישה מייזה פניה בפני, בפני בעלה.
והמקרה שלנו בכלל עובד. מה? אני אמרה לפני
בידים. לא אמרה לי גם, רגע, רגע, זה, אתם כבר מכניסות את התוספות, את הרמב"ן, חכו. קודם כל זה רב אמנונה. רב אמנונה זה אישה אומרת לבעלה גירשתני. בסדר? אז היא נאמנת. למה? כי יש חזקה שאין האישה מייזה פניה בפני בעלה. עכשיו, אם היא אומרת גירשתני, פירוש הדבר שהיא הייתה בעצם בחזקת אשת איש. נכון? וכיוון שהיא הייתה בחזקת אשת איש, אז איך זה יכול להיות שהיא עצמה אומרת גירשתני והיא יכולה להוציא את עצמה מחזקת אשת איש? הרי צריך שני עדים בדבר שבערבה. אז הגמרא אומרת, חזקה שאין האישה מייזה פניה בפני בעלה. אבל זה מוזר. כי החזקה הזאת יש לה כוח של שני עדים? הרי מדובר בדבר שבערבה. האישה רוצה לשנות את חזקת המעיקרא שלה. בשביל לעשות את זה על פי הדין צריך שני עדים. עכשיו זה שיש לה חזקת, חזקת אומדנה, כן? זה לא חזקה דמעיקרא. זה, זה, זה כמו, כמו חזקה ינדה פורה תוך זמנו. כן? זה חזקה מבררת כזאת. וזה סברה שהאישה לא מייזה פניה בפני בעלה. גם לזה קוראים חזקה, אבל זה לא החזקה שאנחנו מדברים עליה כאן. זה לא חזקה דמעיקרא. זה חזקה ראייתית. היא עובדת כראיה, כן?
אנחנו ראינו שדי קרובים סבא שזו חזקה, שגם לא מעיקרה, היא כן
נראה
לחזקה
מעיקרה. נכון, אותה שאלה, נכון? השאלה איך יכול להיות שבדבר שבערווה, כשראינו שבשביל להוציא אישה מחזקה, חזקה כדי מעיקרה, בדבר שבערווה צריך שני עדים, איך זה יכול להיות שחזקה גם היא מועילה? צריך שני עדים. אז פה הפניתי אתכן לתוספות, הבא עליה הבא שם תלוי, תוספות שראינו כבר באחד השיעורים הקודמים, וזה בעצם מה שרותי אמרה עכשיו. הרי אותה שאלה באמת קיימת, בעצם חזקת אישה דייקה ומינסבה. אישה באה ואומרת מת בעלי. זה לא הגרושה, כי בגרושה אין דייקה ומינסבה. זה מה שאמרתי קודם לנועה. בסדר? אבל אני אומר, כשהיא אומרת מת בעלי, אז יש דייקה ומינסבה. נכון? עכשיו מה קורה בדייקה ומינסבה? הרי גם שם היא בעצם באה להוציא את עצמה מחזקת אשת איש. אוקיי? ו... מספיק לנו החזקה שהיא דייקה ומינסבה. איך זה יכול להיות? אז אומר התוספות שהחזקה דאישה דייקה ומינסבה, רבנו תם, דחזקה דאישה דייקה ומינסבה מר עלה לאח חזקה. זוכרות, ראינו את רב שמעון שקוב ודוד פוברסקי שם, שהחזקה מרועת את החזקה שאישה דייקה ומינסבה מרועת את החזקה, היא לא מתמודדת מול החזקה. היא טוענת שאין חזקה. זאת אומרת, אם הייתה חזקה, אז בדבר שבערווה צריך שני עדים. אבל יכול להיות שיהיו טיעונים שמרועים את עצם החזקה. ואז יכול להיות שהם יעבדו. זה בעצם מה שהסביר התוספות שם. אני לא אחזור לזה שוב, כי דיברנו על זה שם בעריכות. אבל אותו הסבר כנראה יהיה גם כאן. שגם כאן בעצם כשהאישה לא מייזה פניה בפני בעלה, עוד פעם זאת חזקה מבררת, אין פה דייקה ומינסבה, אבל יש פה שמייזה פניה, לא מייזה פניה בפני בעלה, החזקה מבררת הזאת כנראה מרועת את חזקת האשת איש שלה. עכשיו פה צריך לשים לב לעוד נקודה. כשהיא אמרה לבעלה גירשתני, איך מדובר? שהיא ידוע שהיא אשתו? ידוע רק מפיה? אז יש לה פה שעשר. מה? נו אז מה, אבל יש לה פה שעשר. אם היא לא הייתה מודה, אם הוא היה אומר את אשתי והיא אומרת אני לא אשתך, אז הוא לא היה נאמן. בן אדם לא יכול להכריז על אישה שהיא אשתו, צריך שני עדים בשביל זה.
אבל היא אמרה
גירשתני, זה אומר שהיא מודה שהיא הייתה.
נכון, לכן יש לה פשע עשר. יש לה פשע עשר, היא זו שהודתה שהיא הייתה אשת איש, אז תאמין לה שהיא אומרת שהיא התגרשה.
אז פה... למה לבטל לגמרי במקרה הזה את הצד של הבעל?
כי בלעדיה זה לא היה קורה, הצד של הבעל. הרי אם היא לא הייתה מודה לדברי הבעל, הבעל לא יכול להפוך אותה לאשת איש. אז מה אכפת לי שהוא אומר? אז הוא אומר. אז מה? אז השאלה איך מדובר שם? הרמב"ן מאיר על זה דרך אגב. השאלה איך מדובר שם? כי... אם מדובר שמה שיש לה הפה שעשר, אז למה צריך להגיע לחזקה אין אישה מייזה פניה בפני בעלה? יש לה פה שעשר. פה שעשר מוציא אישה מחזקה, זה ברור. כמו שראינו בחזקת קרקעות. שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה ממנו, אני נאמן. רק אם באו עדים מתחילים דיונים, אולי זה חוזר חזרה, אבל בלי שבאו עדים, אני נאמן, נכון? למה? הרי יש חזקת מראה כמה שגם אני הודיתי לה. נכון, אבל אני הודיתי לה, ואני גם אמרתי שקניתי. הפה שעשר הוא הפה שהתיר. אז גם פה, אותו דבר.
אבל היא לא אומרת שיש
בית דין. לא הבנתי.
אבל היא כבר
אומרת
שיש בית דין, אז...
לא שומע.
כבר התגרשה.
רגע, רגע, לא שמעתי את מה שאומרת.
אני אומרת שבתהליך של גירושים, זה מעורב שם בית דין, אז זה לא רק שהיא ידעה.
אבל אין, לא יודעים איפה הבית דין הזה, הוא לא קיים. מה שיש לפנינו זה אישה שאמרה שהתגרשה.
אבל
רבי מדינה
לא יכול להגיד שהמציאות שם היא הפה שעשר.
למה?
אחרת זה בכלל לא חזקה באמת, זה פשוט הפה שעשר.
לא צריך להגיע לחזקה, לא שזה לא חזקה. לא צריך להגיע לחזקה.
ברור שהיה שם עדים שהיא אשתית, זה לא מפיה. ועדיין יש לה עד חזקה.
אבל אז זה מאוד מוזר, כי אצלנו הרי מדובר שאין עדים. הרי אצלנו, מה משווים את רב ומנונה אלינו לסוגיה? הרי בסוגיה שלנו מדובר שאין עדים, נכון? הרי כל המשנה עוסקת במצב שיש פה פשע עשר. האישה באה ואמרה שאתי שהייתי הוא גרושה אני, או נשבטי ותאורה אני. אז שם ברור שאנחנו לא יודעים את זה בלעדיה. אז מה אתה מערבב פה את רב ומנונה?
לא, אבל רב ומנונה מגיע...
אבל זה שם במקרה שבאו עדים.
מה?
זה שאצלנו זה שלא בפניו, ואז
הפעם
של
העדים
זה שהוא
עושה
הרבה פעמים.
אבל
איך יש
לו
עדים אחר כך?
העדים העידו אחר כך.
כן.
נו.
לא, אצלנו, הסיפור עם רב אמנונה זה במחלוטית בין רב
השאלה
אלה,
רב
אמנונה. כן, אני שואלה, אבל למה? הרב אמנונה מדבר שלא ידוע שהיא הייתה אשתו. יש לה פשע עשר.
החזקה של אין אישה מעיזה מועילה גם כשמדובר בפשע בעדים ושלא בפניו.
לא הבנתי.
החזקה הזו של הרב אמנונה, שאישה לא מעיזה בפני בעלה,
כן.
היא טועה גם במקרה פה שיש עדים והיא בכל זאת...
מי אמר?
קראתי את זה בדיוק.
קראת? זה יפה, אני שואל מאיפה יודעים. איפה שקראת את זה אני אשאל עליו מאיפה הוא יודע. גם אני קראתי כל מיני דברים, אני רוצה לעשות את החשבון איתכן. עכשיו בוא נעשה את החשבון, נראה את הגמרא ונראה מה, איך הוציאו את זה המפרשים. הרי אם רב אמנונה מדבר במצב שיש לה אישה פשע עשר, זאת אומרת היא לא ידועה כאשתו של בעלה, אז יש לה פה ברקע פשע עשר. אז למה צריך להגיע לחזקה עם אישה מעיזה פניה בפני בעלה? ואם רב אמנונה מדבר במצב שידוע שהיא אשתו, ומה שמועיל לה להאמין לה זה החזקה, אז מה זה קשור לסוגיה שלנו? אצלנו יש לה פשע עשר.
לא, אבל אולי הוא צריך להגיע לחזקה כי הוא סובר כמו רבא בר רבי. אם הוא סובר כמו רבא בר רבי בגרושה, זה לא יעזור לו, הפה שעשר.
כי באו עדים אחר כך. כי ברגע שבאו עדים אחר כך, חזרנו חזרה לרב אמנונה. זה כאילו שבעצם אין לה פה שעשר. נכון, זה בהחלט אפשרות. אבל יותר מזה, תשימו לב, אם אתם זוכרות, וזה בכלל שאלה מעניינת פה, אם אתם זוכרות, ראינו שיש מחלוקת רש"י ותוספות בשאלה מה זה פה שעשר. תחילת השנה. רש"י אומר שפשע עשר זה רק שהוא לא יכול לטבוע בלעדיי. הוא בכלל לא ידע שזה היה של אבותיו, הוא עצמו לא ידע. הוא ידע את זה ממני. אחרת זה מיגו דיבאי שתיק, זה לא פשע עשר. לפי תוספות, גם אם הוא היה יודע בלעדיי זה נקרא פשע עשר. מיגו דיבאי שתיק זה פשע עשר. בסדר? עכשיו, מה קורה פה? אם האישה אומרת לבעלה גירשתני, זה לא יהיה פשע עשר לפי רש"י. כי הרי הבעל יודע שהוא לא גירש. ושיש את איש, נכון?
כן.
אבל פה זה לא יהיה פשע עשר לפי רש"י, לפי תוספות אולי כן, אבל לפי רש"י לא.
רגע, אבל שם אמרנו שבכלל, בגלל זה העמידו שם את כל המשנה בקרקעות, כי לא מצאנו בכלל משהו שיכול להעמיד את הסביר.
אוקיי, אז את רק ממשיכה את מה שאני אומר. עכשיו אני אומר, זה אומר שכאן, כשלא מדובר בקרקע, אז זה לא פשע עשר. לפי רש"י, נכון? לפי תוספות אולי כן. ולכן, מה קורה אצלנו בסוגיה? אצלנו בסוגיה זה משהו אחר לגמרי, כי הבעל לא נמצא פה. גם לא מדובר על בעל ספציפי בכלל, מי אמר שמדובר על בעל ספציפי? האישה אמרה, אשת איש הייתי והתגרשתי, לא למישהו מסוים. בסדר? אז אין פה מישהו אחר שעומד נגדה. אז כאן יש פשע עשר. אבל שם, לפי רש"י לפחות, זה בכלל לא פשע עשר.
נכון.
נכון, אז שם צריך עוד ראייה.
נכון, אז אולי בגלל זה שם צריך עוד ראייה. ואני אגיד אולי יותר מזה, יכול להיות שרק בגלל החזקה שאישה לא מעיזה פניה בפני בעלה, היא נחשבת מי שיש לה פשע עשר. כי מה זה פשע עשר? פשע עשר זה בעצם אומר, תראה, אני יכולתי לנפנף אותך מכל המדרגות, אני זה שתרמתי לך את האיסור. נכון? עכשיו, אם באמת היא תרמה את האיסור רק בגלל שהיא לא מעיזה לשקר, אז אין לה פשע עשר. זאת אומרת, יכול להיות שזה שהאישה לא מעיזה פניה בפני בעלה, זה מה שנותן למיגו הזה את כוח הפשע עשר. זה לא נימוק נוסף. אלא זה מסביר למה יש פה פשע עשר.
זה לא כמו מיגו דעזר?
שמה?
לא, הפוך. שאם הוא לא מעז, זה מוריד את כוח המאני לשקר של המיגו, לא?
לא, הפוך. אמרתי שלמיגו דעזר יש שני צדדים. אם הטענה האלטרנטיבית הייתה טענה של העזה, זה מפיל את המיגו. אבל אם הטענה שאני אומר בפועל היא טענה מעיזה, אז רק מחזק את המיגו. כי זה אומר, אז למה בחרתי אותה למרות שהיא מעיזה, הייתי בוחר את האיש, היא יותר נוחה לי. עכשיו, פה הטענה של העזה זה שהיא אומרת לבעל, אתה גירשת אותי. במיגו שהיא יכלה בכלל, לא יודע, לא מכירה אותך בכלל. אוקיי? אז לכן אני אומר שיכול להיות שזה שלא הביאו פה את הנימוק של פשע עשר, זה לא שלא הביאו, כן הביאו. רק בשביל להגיד שיש פה פשע עשר, צריך את החזקה שאישה מעיזה פניה. שהיא לא מעיזה פניה. רק בגלל זה, זה נחשב פה כפשע עשר. ולכן אולי הביאו את הדבר הזה. טוב, זאת הערה אחת. עכשיו, אז בקיצור, חולקים בדרב אמנונה, בהתחלה חשבו שחולקים בדרב אמנונה, אחרי זה כולם מסכימים לרב אמנונה, וכאן השאלה האם רב אמנונה מדבר רק בפניו, אבל שלא בפניו היא כן מעיזה, ואצלנו הרי הגמרא מדבר, בפשטות הגמרא מדברת שלא בפניו.
שלא בפניו.
נכון? אז לכן אצלנו הוא יכול להיות שגם רב אמנונה יסכים שהיא לא נאמנת. אוקיי? זה בעצם מה שהגמרא אומרת. ויש את הבגיטין בדף פייטט, אגב רואים את זה במפורש, עוד מחלוקת כזאת, הנה זה רב אונה, אולי בגלל זה ישב לי רב אונה. ופליגה דרב אונה, דמר רב אונה אשתי שפשטה ידיה וקיבלה קידושין מאחר מקודשת בפני בעלה היא עושה את זה, כי בעצם פשיטת הידיים זה כמו להגיד לבעלה אתה גירשת אותי אז אני יכולה להתחתן. מדרב אמנונה, דמר רב אמנונה אישה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה היא נשאר מזה פניה בפני בעלה ואידך, כי איתמר דרב אמנונה בפניו שלא בפניו, מעיזה ומעיזה. פה הרי האישה פשטה את ידיו וקיבלה קידושין לא בפני הבעל. אם זה היה בפני הבעל, אז יש את החזקה שהיא לא מעיזה פניו. לא מעיזה פניה בפניו. אבל כיוון שפה זה היה לא בפניו, אז היא מעיזה ומעיזה. בדיוק אותה מחלוקת שאנחנו מוצאים אצלנו בסוגיה למסקנה.
ראיתי שבמצב הזה, אמנונה דורש שיהיה
לה שיתרידיה. עוד פעם, לא הבנתי.
אני ראיתי שבמצב הזה, שהיא פושטת ידה לאחר, אז מקבל קידושים, אז רב. יש לרב אמנונה דרישה
שיתראה את הגט. ברור, אם היא לא נאמנת...
היא בעלה הראשון.
אם היא לא נאמנת, אז היא צריכה להראות את הגט. זה לא עוד דרישה, אלא זה להגיד שהיא לא נאמנת. להגיד שהיא לא נאמנת, פירושו עד שלא תראי לי גט, את לא מגורשת. עכשיו נגיע לריף. הריף מפצל את הסוגיה לשתי משניות. נכון, הוא מביא את הרישה, זה פה עוד פעם, בלי להיכנס בכלל לפרטים. מביא את הרישה, ואז מביא את כל הגמרא שכבר ראינו, המטלה וכל הבלגנים האלה. ועכשיו הוא מביא את המשנה השנייה, נשבתי ותאורה אני נאמנת שהפשע עשר וכו', ואם יש עדים תאורה אינה נאמנת, ואם מי שניסית באו עדים, הרי זו לא תצא. בסדר? זה כל החלק השני של המשנה. ואז הוא מביא, משמיט את החצי הראשון של הסוגיה שלנו, עם רב יושעיה ורבא בר אבין, נכון? ומביא את ההמשך שלא ניסית ממש, אלא אפילו אם יתירו על להינסה. אוקיי? זה המבנה. האם אפשר...
נלק את זה בין גירושים אז יש מה...
אז הר"ן והרמב"ן כותבים שבריף רואים שהוא פסק כרבא בר אבין. בגלל זה הוא חילק את המשניות. נכון? ואז בעצם זה, זה מאוד מתבקש, כי הוא בעצם אומר שהמשנה הראשונה מובאת על אשת איש הייתי והתגרשתי, ושם באמת לא מופיע הדין שאם באו עדים אחר כך אז, אז אם ניסית לא תצא, כי שם הדין הוא שהיא תצא, אוקיי? והדין שאם ניסית לא תצא מופיע רק בהקשר של השבויה, ולכן הוא ישמיט, אולי נסח את זה אחרת, היה מקום להתווכח על זה, על הדיוק הזה בריף. למה? כי היה אפשר להגיד, כיוון שהגמרות הן גמרות ארוכות, אז הוא חילק את המשנה, וכל פעם הוא הביא את הסוגיה על אותו קטע במשנה שבו היא עוסקת. לא בגלל שהוא התכוון לומר שאם ניסית באו עדים זה מדבר רק על שבויה. אלא הוא פשוט חילק את זה כי את הגמרות גם אין הוא מחלק. אז הוא רוצה להביא את הגמרות, כל גמרה, על הקטע במשנה שבו היא עוסקת. לכן הוא חילק את המשניות. אבל אז יהיה קשה, חסר לי חצי הראשון של הגמרה שלנו. למה הוא לא הביא את זה? מחלוקת רבי יושעיה ורבא בר אבין, למה הוא לא הביא אותה? זה ההוכחה לרן ולרמב"ן.
כי הוא הכריע, בדיוק, הוא לא הביא מחלוקת.
כי הפיצול הזה של המשנה, הוא כן הביא את החלק הראשון של הגמרה. איפה הוא הביא? בזה שהוא פיצל את המשניות. בזה שהוא פיצל את המשניות, הוא בעצם הראה שהוא פוסק כרבא בר אבין. שהדין שאם באו עדים אחרי זה נאמר רק על שבויה ולא על גרושה. ולכן הוא לא צריך להביא את החלק הראשון. בסדר? אז לכן נדמה לי שהם כן צודקים בסופו של דבר. אוקיי, עכשיו השאלה שעולה בראשונים פה, וזה אין לנו הרבה זמן, נעשה את זה בקצרה. השאלה שעולה בראשונים כאן זה למה היא לא תנסה אפילו לכתחילה. הרי אם היא נאמנת לומר שהוא גירש אותה, אז למה לכתחילה לא תנסה? שתנסה כבר לכתחילה גם. הרי רב אמנונה אומר שהיא נאמנת, נכון? לומר גירשתני. אז מה הבעיה? אז אם היא נאמנת, אז למה הגמרא שלנו אומרת, המשנה שלנו אומרת, שלכתחילה לא תנסה? אז אומר התוספות, איתלי דרב אמנונה, אף על גב דרב אמנונה איירי בפניו, מכל מקום לעניין ניסית ואחר כך באו עדים, מאן נשאלו בפניו. מה הוא אומר?
שבפניו זה אותו מצב כמו שלא בפניו אם באו עדים.
נכון. זאת אומרת, בעצם הוא טוען...
הרי מראש היא חששה שיבואו עדים, והיא בכל זאת העיזה להגיד שהיא מגורשת.
הוא בעצם אומר שני דברים. הוא אומר, רב אמנונה מדבר שהיא אמרה את זה בפניו. והחזקה שהיא לא מעיזה פניה בפניו, לא מעיזה פניה לומר גירשתני, זה רק בפניו. וזה הדין של רב אמנונה. הגמרא שלנו מדברת לא בפניו. אז לכאורה זה לא קשור לרב אמנונה. אבל יש עדיין נאמנות של רב אמנונה על הדיעבד. זאת הטענה. זאת אומרת, זה מסייג את הגמרא, הבאתי הרי קודם את הגמרא בגיטין, שגם שם רואים שרב אמנונה מחלק בין בפניו שהיא לא מעיזה ושלא בפניו היא כן מעיזה. אומר תוספות שלא בפניו היא כן מעיזה, אבל זה מועיל רק בדיעבד.
לא, אבל שלא בפניו היא מעיזה, רק אם לא יהיו עדים.
לא, אם יהיו עדים זה פרשייה אחרת. אני מדבר עכשיו בלי קשר לעדים כרגע. אז זה שהגמרא שלנו אומרת שמדובר לא בפניו, אז לכאורה הלא בפניו לא קשור לרב אמנונה, כי רב אמנונה מדבר רק בפניו, כי בפניו יש את החזקה שהיא לא מעיזה פניה בפניו. אבל אצלנו שזה לא בפניו, אין את החזקה הזאת. ואז מה? מה היה צריך להיות? שהיא בעצם לא תנסה, וגם אם ניסה תצא. אבל אצלנו יש דין שהיא תנסה לכתחילה, ורק אם ניסית לא תצא. למה? מה ההבדל הזה? אז אומר תוספות, צריך לומר שגם לא בפניו יש איזושהי עוצמת חזקה שהיא לא מעיזה פניה. גם לא בפניו. זה מספיק לי בשביל הדיעבד ולא בשביל הלכתחילה.
שאמרת עוצמת חזקה. זאת אומרת, זה חזקה, אני לא יודעת אפשר לחלק.
כן, כך תוספות, כנראה, זה מה שיוצא פה מתוספות. תוספות אומר שיש פה, אישה לא מעיזה לשקר באופן כללי, אבל אם בעלה לא פה, אז יש, נגיד אם נדבר מתוך 100 אנשים, אז אם הבעל נמצא פה, אז 95 לא ישקרו. אם הבעל לא נמצא פה, אז 60 לא ישקרו. בסדר? אז עדיין, יש פה חזקה, יש פה איזשהו רוב.
חזקה תעבוד גם שלא בפניו, בגלל החשש שלה, שמא יבוא אחר כך. יכול להיות?
אם היא יודעת על זה שיש עדים, אבל זה עוד פעם, זה הדייק האומין סבא פה.
לא, אבל היא יכולה לחשוש גם אם היא לא יודעת.
אבל אז זה נכון תמיד. גם בפניו, גם שלא בפניו. אז אם יש חשש כזה, אז כל הסוגיה לא מתחילה. אז היא סתם לא נאמנת וזהו. הטענה פה בעצם זה שאני חושב זה צריך להחזיר אותנו חזרה למה שדיברנו בהתחלה. כי מה שדיברנו בהתחלה זה הרי יכול להיות, הרי אמרתי שהחזקה שאישה לא מעיזה פניה בפני בעלה, יכול להיות שהיא זו שהופכת את המיגו שלה לפשע עשר. נכון? כך הצעתי בדברי הרב אמנונה. יכול להיות שהחזקה החלשה הזאת משאירה את זה רק כמיגו ולא פשע עשר. ולכן היא לא עובדת. מבינות מה אני אומר? הרי קודם אמרתי שרב אמנונה נזקק לחזקה שאישה לא מעיזה פניה בפני בעלה. שאלתי, אם מדובר שאין להם עדים על זה שהם היו נשואים, אז יש לה פשע עשר, למה נזקקים לחזקה הזאת? אז אמרתי שהחזקה הזאת היא יכול להיות, אפשרות אחת, החזקה הזאת היא הבסיס לכך שאנחנו רואים פה פשע עשר. בגלל החזקה הזאת אנחנו רואים איזה פשע, כי הכל תלוי בה. היא עשרה, היא איתי, האם היא לא מעיזה, אז אי אפשר להגיד שהיא עשתה לנו טובה שהיא עשרה. היא לא מעיזה לשקר, מה זאת אומרת? אבל אם היא מעיזה לשקר, אז הכל תלוי בה, נכון? אז זה תלוי בזה, השאלה אם יש פה פשע עשר או אין פה פשע עשר. יכול להיות שההבדל בין חזקה חזקה לחזקה חלשה, אם זה בפני בעלה ולא בפני בעלה, זה בשאלה האם המיגו הופך לפשע עשר או שהוא נשאר מיגו. כי פשע עשר יכול לעבוד נגד חזקה קודמת של אשת איש. פשע עשר, מיגו לא יכול. אולי זה ההבדל בין חזקה חזקה לחזקה חלשה.
אבל למה התוספות בכל זאת קושר את תביעת העדים לזה שהיא לא מעיזה גם שלא בפנה?
איפה העדים? איפה התורה פה העדים?
הנה, לאחר, לעניין ניסית, לאחר כך באו העדים, מרנה שלא בפנה.
נו.
אני שואלת, למה זה
קושר? את לא שמה את הפסיק במקום הנכון.
כן, בדיוק.
למה?
כי מה שמתכוון לומר, שלעניין דיעבד זה מועיל.
ואחר כך באו העדים, והנה, שלא בפניו.
אבל לעניין דיעבד מועיל העדים, מועיל שלא בפניו.
הסיטואציה היא שבאו אחר כך עדים. עכשיו, מה אנחנו אומרים עליה?
אני חושבת שבפני בעלה זה הכי עוצמתי שהיא לא מעיזה, אבל גם בפני אחרים...
לא, זה לא שייך בפני העדים. לא, 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 רותי. זה לא בפני העדים. הנקודה היא כזאת. כאשר היא לא מעיזה פניה בפני בעלה, זה מאוד חזק. כאשר היא מעיזה פניה שלא בפני בעלה, זאת חזקה חלשה. לעניין מה היא בכל זאת מועילה? רק לעניין הדין של הדיעבד. מה זה הדיעבד? שאם היא ניסית ובאו עדים אחר כך. החזקה החלשה מועילה רק למקרה של הדיעבד, של ניסית ואחר כך באו עדים. זו שהיא בפני העדים או לא בפני העדים. טוב, רק משפט אחד עוד אני רוצה לסיים את זה. יש פה...
כביכול זה מוסיף לנו אמון בדיקה שאנחנו
יכולים לוותר
גם
אם
באו
עדים
אחר.
כן. הטענה היא שבקובץ שיעורים פה, זאת אומרת, הרמב"ן והר"ן בעצם הולכים בכיוון של תוספות באופן בסיסי. כן, שמדובר פה ב... אם זה אצלנו מדובר שלא בפניו, ולכן יש פה איזשהו הבדל בין לכתחילה לבין דיעבד. הם מביאים שם איזושהי מחלוקת. יש הרי, שאלתי אתכם, נדמה לי, מה קורה בדעת רב אמנונה, שזה כן בפניו, שאישה מעידה כן בפניו, האם לכתחילה גם לא תינשא? או ששם היתר הוא אפילו לכתחילה? תוספות מה מניח?
שיש
היתר לכתחילה, נכון? זה בדיוק מה שתוספות שואל, אז למה אצלנו אין היתר לכתחילה? אז הוא אומר, כי אצלנו זה לא בפניו. זאת אומרת, משמע שבפניו זה מותר אפילו לכתחילה. גם הרמב"ן וגם הר"ן מביאים דעה שגם בדעת רב אמנונה לכתחילה לא תינשא, רק אם ניסית לא תצא. ואז לא צריך את כל החילוקים האלה של בן בפניו ובן שלא בפניו, אותו דין שמופיע אצלנו זה גם מתאים לדין של רב אמנונה. אז זה רק בקצרה מה שמופיע שם ברן וברמב"ן, ותראו בקובץ ציורים רק מופיע פה ברמז את מה שאני אמרתי לגבי הפשע עשר והראיה. הוא אומר ככה, וצריך באור, מאחר דבליו החזקה תצא, והחזקה בפני עצמה גם כן אין סומכים עליה, מה מועיל צירוף שני הטעמים יחד לעתירה? החזקה לבד לא סומכים עליה, כי היא לא ניסית לכתחילה. אז למה אם אחרי שהיא ניסית לא תצא, למה זה, למה צירוף של שני הטעמים ביחד מועיל? והנה, הנה עם הדשריות עד הפשע עשר, הנה היתר של הפשע עשר, הוא משום מה לי לשקר דיבה אישתי, זה בעצם סוג של מיגו, אם כן, מה בכך שבאו העדים אחר כך? מכל מקום ההוכחה זה מה לי לשקר, לא נתבטלה למפרע, ועדיין במקומה עומדת. ועל כורכך צריך לומר, דמשום מה לי לשקר גרידה, לא שרינן לה להוציאה מחזקת אשת איש, כי מיגו לא מוציא מחזקה. אם זה היה פשע עשר, זה היה מועיל, לא מיגו. אלא צריך שיהיה לקוח נאמנות דה פשע עשר. ואחרי שבאו עדים, בטל לקוח הנאמנות הזה, ולא נשארה אלא ההוכחה דמה לי לשקר. דלא מעניה להוציאה מחזקת אשת איש. אבל חזקה דה אין אישה מייזה שלא בפני בעלה, מעניה. דאיתרה חזקת אשת איש, כמו שכתבו התוספות לאל, מה שהתוספות שהבאנו למעלה. שחזקה דה יקרו מזומה. קיצור, מה שרציתי רק לומר זה שההבדל הזה בין פשע עשר לבין מיגו, מובא כבר בקובץ שיעורים, מה שליווה אותנו פה לאורך השיעור. אוקיי, אני אודיע לכם מה יהיה בשיעור הבא, אני עוד מתלבט אם לחזור לסוגיה הזאת או כבר להמשיך הלאה, כי את עיקרי הדברים אמרתי. אז, טוב, נסיים כאן.
תודה רבה.
להתראות.